שלושה שיודעים. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. חג שמח, אנחנו בתדרים 104.9 וגם 105.3. אנחנו נלווה אתכם המאזינים שלנו עד השעה 9, ואנחנו גם בכאן 11 בשעה הזו. והיום יש לנו תוכנית מרתקת. לאחרונה חברת הזנק בריטית הודיעה שהיא תתחיל בניסויים קליניים בפטריות או בפטריות לטיפול בדיכאון ובחרדה. חברה שזכתה לחשיפה מטורפת בעקבות דברים של אחד מייסדי אתר התשלומים פייפל, שאמר שהוא משקיע בחברה ומאמין בה, כי הוא מאמין שהדבר הבא בתחום הטיפול בדיכאון, בדיכאון ובחרדות, הוא פטריות. אנחנו נעדכן מה קורה עם הניסויים של חברת קומפס פאת'ווייז, שהודיעה לתחילת הניסויים בתחילת 2018, בניסויים קליניים, שוב, שכרוכים בחומר, חומר שמופק מפטריות. ולכן כל העיסוק הזה בפטריות גרם לנו להבהיל על האולפן את פרופסור יעקב גרדי, שהוא בוטנאי ואגרונום מאוניברסיטת תל אביב. שלום לך. כן, הנה, עכשיו שומעים אותך.
בוקר טוב.
זהו, עכשיו אתה איתנו. אנחנו נעסוק בשאלה, קודם כל, לאן הפטריה משתייכת או לאיזו מחלקה? מיד אחר כך נדבר על פטריות רעילות ולא רעילות, ואיך פטריות שינו את מהלך ההיסטוריה האנושית. בהמשך התוכנית נעסוק בעוד עניינים, כמו למשל 20 שנה ליציאת הסרט, יציאתו לאקרנים של סרט הקולנוע טיטניק. יונתן גטלי שעבר ג'אט יהיה איתנו, וגם נבין מהיכן וממתי התחיל כל הנוהג הזה של הדלקת נרות כדי לגרש את החושך, ומדוע צריך לגרש את החושך. מי אמר שחושך הוא דבר שהוא בהכרח לא טוב? נספר לכם מי עמל על המשדר המורכב הזה, ומדוע אנחנו שומעים את המנגינה הזו ברקע. זה רמז, המנגינה הזו, נכון? בואו נעסוק בפטריות, בפטריות. המוסיקה הזו לקוחה מסרט שנדבר עליו בהמשך, האדם השלישי, גם זה קשור לפטריות.
כן.
אבל קודם כל, פרופסור גרטי, ראשית אנחנו שמחים שהצטרפת אלינו בחג שמח.
חג שמח.
קודם כל, ספר לנו, פטריה, מה היא? צמח, דומם, מה זה הדבר הזה? מרקם בשרני, קצת מרגיש שילוב בין בשר לצמח, מה זה?
ובכן, כשהיינו ילדים קטנים, בשיעורים שהיו משעממים, שיחקנו במשחק שנקרא ארץ עיר, ילד ילדה, חי צומח, דומם אישיות. ושהגענו לטור של צומח, באות פי, כולנו כתבנו פטריה.
פטריה היא לא צומחת?
אני הולך להגיד.
גבירותיי ורבותיי.
פטריה היא לא בעל חיים.
אוקיי.
פטריה היא לא צמח.
פטריה היא לא צמח?
ממש לא.
סלח לי, אני מתפטר בשידור, סלח לי, זו פרובוקציה.
דודו, תישאר איתנו, דודו.
זו פרובוקציה. מה זאת אומרת, אם היא לא צמח, אז
מה
היא?
אז תשמע, יש עולם שנקרא קינגדום, ממלכה.
יס.
או רגנום ברומית. קינגדום אנימליה. אנימליה זה חיות, בעלי חיים.
אוקיי.
מתולעים ועד פילים. כן, זה בעלי חיים. יש עולם שנקרא עולם הצמחים.
נכון.
אבוקדו, תמר.
דוגמה יפה.
פיתה.
תמר יש לי כאן להראות.
בבקשה. ויש עולם אחר. יש כמובן עולם של החיידקים, גם כן עולם משלו.
אבל הם אורגניזמים, הם ממש סוג של בעלי חיים.
ויש עולם עצמאי, שנקרא...
זאת אומרת, זו ממלכה נפרדת?
קינגדום פונגי.
פונגי!
כשאתה בא לאיטליה, אתה מבקש פיצ'ה קון פונגי.
הפונגי! זאת אומרת פטריות.
כן.
הפונגי.
נכון, אבל ההבדל הוא שברומית כותבים את זה פונגי, ובאיטלקים מוסיפים H, פונגי.
פונגי.
כן, ככה, הם כותבים ככה, אבל הם לא מבטאים את זה.
די.
זאת אומרת, זה עולם משלו. זה לא שייך לצמחים.
למה? מה ההבדל בין צמח לבין פטריה? זאת אומרת, מה הופך את הפטריה לכל כך מיוחדת שהיא ממלכה משלה?
הפטריה הזאת,
כן.
שעמלתי עליה לילה שלם.
זה פסל, אבל זו לא פטריה אמיתית.
אבל ציירתי אותה בצורה מדויקת.
אתה...
הלילה, כן. הלילה.
אתה צבעת את
ה... אני צבעתי, והנה היא פה בספר.
אוקיי, בוא נראה. נכון, יש פטריה ממש זהה לחלוטין בספרך שאתה מראה. בוא נראה למצלמה, אני אראה בינתיים. תוכל להמשיך לדבר, בבקשה. הנה, בבקשה.
היא קיימת, אתה רואה? רואים אותה?
זומין. זומין.
טוב.
אוקיי.
הפטריה היא קיימת, והאנציקלופדיה הזאת...
לא, האמינו לי שיש פטריה כזו אמיתית, כן.
כל זה זה אחת מהאנציקלופדיות של פטריות, ותראה זה, כמה זה מגוון.
אז אתה אומר שזה...
למה זה לא צמח?
כן, זו השאלה.
כי אין לה כלורופיל, היא לא עושה פוטוסינתזה, היא צריכה חומר אורגני מוכן, היא צריכה סוכר, היא לא יכולה בלי זה.
זאת אומרת, היא לא יכולה להנות מהאנרגיה של השמש ולהמיר אותה לסוכר כמו צמחים רגילים?
ממש לא. זאת אומרת, במקרה הזה,
כן.
בינה וביני, המשותף הוא שאם נעמוד בחוץ על הדשא ונפרוס את הידיים וננסה לייצר גרם סוכר,
כלום.
לא היא ולא אני, לא נצליח.
זאת אומרת, אתה יותר קרוב לפטריה מאשר צמח.
אתה אמרת.
אתה אמרת את זה. די, אבל זו הבחנה מרתקת. אני לא אחזור.
חוץ מזה, אין לך כלורופיל.
זאת אומרת, אין לה את הקולטן שמאפשר להטמיע אור. מה שנקרא פוטוסינתזה, היא לא מסוגלת לעשות.
נכון.
אז רגע, איך היא ניזונה? ממה היא ניזונה?
היא חייבת חומר אורגני מוכן, ולכן כשאנחנו מגדלים פטריות, מגדלים אותה על קומפוסט.
על מצע של מזון?
על מצע אורגני.
די.
ודאי. עכשיו, יש עוד פטריות...
איך היא שרדה, אבל בלי... אם אין לה את המנגנון של קליטה של...
אני אגיד לך משהו מאוד קשה לבוקר.
נו?
היא הופיעה הרבה לפנינו, והיא תישאר הרבה אחרינו.
סלח לי, היום אתה מעורר פרובוקציות, אני מתפטר.
תחזור! הכל פנים, היא מרתקת.
כן.
א', היא מגוונת, יש...
היא הייתה לפני צמחים גם? לפני הצמחים, לדעתך?
היא הייתה כנראה... קשה, קשה
לא, כי זה נשמע שאין לה את היכולת לבצע פוטוסינתזה, ובכל זאת מדובר במשהו שהוא...
כנראה שהצמחים, הצמחים, שאחרי מותם הופכים להיות חומר אורגני, היא יכולה להתלבש על החומר האורגני. זאת אומרת, היא מוכרחה מישהו שכבר הכין את הסוכר.
כן.
אז הצמחים כנראה קדמו לה. אבל באופן אבולוציוני, הפטריה היא הלכה לאיזה מסלול צדדי, והיא כל החיים חיפשה מישהו שייתן לה... את הסוכר.
היא טפילה? אפשר לומר שהיא
לא
טפילה?
כולה, לא. ממש לא, ממש לא. אלא...
באותה מידה אפשר לומר שבני האדם טפילים, כי גם אנחנו צריכים חומר חיצוני.
תראה, בן אדם שחי על רווחי מישהי אחרת, או מישהו אחר...
אהבתי מישהי, קודם כן, כל כן, בנית כן, לנו סיפור, כן, פה יופי כן. יופי.
אז הוא טפיל, אבל לא באופן ביולוגי.
כן.
הוא טפיל באופן חברתי.
הבנתי.
אבל הפטריה... חלק, רק חלק מסוים מהם הם טפילות.
אה, כן, וחלק לא, אתה אומר? מעניין.
לא, חלק חיות מחומר אורגני מתפרק. יש מקומות בעולם...
כן, כן, הבנתי.
בג'ונגלים, יש המון עלים על האדמה שנופלים, והם נרכבים, ועל זה יש פטריות. עכשיו, יש גזעים של עצים שכבר הם בדרך למות, אז על הגזע מתלבשות פטריות, שמתחילות כבר לנצל את העץ כשהוא גוסס.
וואו.
והפטריות האלה נקראות פטריות מדף, כמו מדפים בחנות או בבית, בארון. והנה פטריית מדף הכי גדולה בישראל.
די, מה? זו פטריה? די.
דודו.
די, נו.
תנסה להתנהג רגיל.
אנחנו נתאר למאזינים פטריה... שלנו. פרופסור פטריה. יעקב גרטי מחזיק משהו בגודל של...
חצי בן אדם.
חצי אדם או ילד קטן שהוא שטח, כמובן, לא מומלץ.
נכון.
אבל מין פטריה מאוחה כזו, אבל עצומה,
היא
נכון?
נדבקת, היא נדבקת לעצים.
כמטר.
והיא פשוט ענקית, והיא נקראת בהוקית, בגלל שהיא קצת בוהקת.
היא בוהקת? הרגע, היא נוצרת מה? על גזעים של עצים?
היא גדלה
די.
על גזעים של עצים, והיא פטריה שמתחילה כאורחת, ולאט לאט הופכת להיות טפילה.
משתלטת על הגדע?
כן,
בסופו
כן.
בסופו של דבר מחסלת אותו?
היא, כן, כן.
וואו.
היה לי בבית עץ כזוארינה, שהתחלתי לראות אליו מספר בהוקיות, בהוקית,
כן.
וקצת דאגתי, אמרתי אולי העץ חלול בתוכו, והוא ייפול לי על הבית. הזמנתי קורט עצים,
כן.
הוא קרט את העץ כזוארינה, והוא היה חלול.
זאת אומרת, כן, הפטריה חיסלה את
הגזע. אני לא יודע מי חיסלה, אבל היא הצטרפה לחיסול. כן, והיא באמת, וטוב שקרטתי אותו בזמן.
די, וואו.
אז זה לגבי, עכשיו בואו נחזור עוד פעם, אז מי זה פטריות? זה עולם עצמאי, אין לו כלורופיל, לא עושה פוטוסינתזה, מוכרח חומר אורגני, ולפעמים הוא צריך חומר אורגני חי.
מצוין, סיכמת את זה יפה. פטריה, בניגוד לצמחים, לא מסוגלת להמיר את אנרגיית השמש לסוכר, לא מבצעת פוטוסינתזה, אין לה כלורופיל, מדובר בממלכה נפרדת.
נכון. Okay. זה דבר אחד. עכשיו, הפתיח המקורי, לפני השאלה שלך,
כן.
היה צריך להתחיל לגמרי אחרת.
אוקיי, נתחיל.
והנה הפתיח.
אז רגע, שים לנו את האנדר של התוכנית.
עוד לא, עוד לא.
אנדר, מה אכפת לך? שיהיה אנדר. מההתחלה, גבירותיי ורבותיי, שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. הנה, האנדר הזה, אוקיי. הנה, הסימן הוא להנמיך עד כדי לגרוס את המחשב,
דודו,
ולפרמט את התאגיד.
אתה כן. בכל חושיך, עכשיו, אתה בכל כל חושיך?
אני בכל חושי הפעילים.
בדרך להנה.
כן.
עברתי ביער.
אתה חי באגדות?
אני בן אדם מהאגדות.
אתה בדרדסה בזה?
עוד בחייו, עוד בחייו, המנוח אוקיי. היה אגדה.
מדהים, אוקיי.
וביער פגשתי את כיפה אדומה.
האדון נטל פטריות הזיה? די, מה זה? זו הסלסילה נתאר למאזינים שלנו, פרופסור גרטי מחזיק בסל, כאילו פיקניק, רגע לפני פיקניק רומנטי.
כן, אבל זה לא היה פיקניק שלי. כיפה אדומה, שפגשתי ביער, הייתה כן. בדרך לסבתא.
זו כיפה אינדיאנה ג'ונס אדומה.
ואני עצרתי אותה, ושדדתי אותה מתוך הגנה עצמית.
זאת אומרת, שדדת מתוך הגנה עצמית, זה טיעון כמשפטן, אני אומר לך, אל תנסה את זה בבית משפט. אבל הנה.
מה שנשאר לי זה הכובע שלה.
הכובע של כיפה אדומה.
זה היה הכובע המקורי. באגדות זה לא נכון.
פרופסור גרטי מחזיק כובע בוקרים בצבע אדום, הוא מחזיק סלסילה.
הבה ונראה מה יש לה בסל.
הנה, מיד הוא מתאר.
מה היא עמדה להביא לסבתא שלה?
מיד, כיפה אדומה. אם כן...
בגט.
בגט.
שאנחנו אחר כך נאכל פה כולנו.
ודאי. בגט כיפה אדומה.
יין.
יין לסבתא חולה? זה לא...
כן, זה יעזור לה, כן.
יעזור לה, מעניין. נראה לי פיקניק רומנטי עם סבתא. אוקיי.
בירה?
בירה, לא חשוב של איזה מותג, תסתיר את המותג שלא יראו. הנה, עכשיו לא רואה. זהו. הסבתא אלכוהוליסטית משהו.
פטריות?
לסבתא.
תשמע, זה ממש פטריות, פטריות זה טרי.
אבל זה רעיל?
אנחנו נאכל את זה גם.
אז אני משער שזה רעיל.
רגע.
פטריה, אני מריח פטריה, יין, בירה.
גבינה?
גבינה, עם עובש.
עם פטריות.
עובש, הוא פטריה, נכון.
נכון, נכון.
אז הסבתא היא לא חולה, היא סתם...
מתפנקת.
בדודה למזון. היא ב...
קמומבר, גבינה.
נכון.
שעושים בעזרת פטריות.
היא במאנץ', אוקיי, הנה, הבנתי תמיד, אוקיי.
ו...
סבתא במאנץ'.
פטריות ממין אחר, יותר מבוגרות, ואז הווילון נפתח, ואתה רואה בתוכו את הדפים.
זה מעיד על כך שהפטריה מבוגרת?
יותר מבוגרת מזאתי שסגורה.
אוקיי.
עכשיו, למה הבאתי את כל הדברים
האלה? סבתא ענינת טעם, גבינות, יאי, סבתא צרפתית.
תוקעת שווארמות.
מה זה תוקע? אצלנו אכלו דברים אחרים.
ובכן... למה כל הדברים האלה רלוונטיים לתוכנית?
כן.
כי לחם עושים עם שמרים.
נכון.
שמר זה פטריה.
אם כן, גם לחם מופק באמצעות שמרים, פטריות.
פטריה. בירה.
בירה, פטריות.
עושים בעזרת שמרים.
הצסה היא באמצעות שמרים?
ודאי, גם כן פטריה. יין.
יין גם באמצעות פטריות.
בוודאי, שמרים.
אז כל הדברים הטובים בחיים קשורים לפטריות.
ו... הגבינות האלה...
גבינה.
בחרתי שתיים.
גבינה עם עובש ובלי עובש.
שתיהם זה גבינות שעושים בעזרת פטריות. פה אתה פשוט רואה את העובש
נכון.
בצבע כחול.
וואו.
ואתה אגיד לך איך הם נקראים, אתה גם כן משתגע מזה.
נו, איך נקראות הגבינות?
אז תקשיב. המשותף...
כן.
בין הגבינה הזו.
גבינת קממבר צון ל...
רוקפורט.
לרוקפורט.
ובין הפטריות שיושבות... על המנדרינות.
זאת אומרת, פרופסור גרטי מראה לנו כאן מנדרינות שנרכבו.
בצבע ירוק.
כן, יש עובש על הפרי.
המשותף הוא המכחול הזה.
מה הקשר בין המכחול או המכחול?
אתה רגוע.
אני בהיסטריה.
ברומית.
כן.
ואז תבין גם את הקשר בין המנגינה מתוך השרת האדם השלישי שהשמעתם קודם.
נכון.
הקשר הוא
כן.
שברומית מכחול. כן. נקרא פניצילום.
פניצילום, רגע. למה הם ציירו עם פניצילים עם אנטיביוטיקה?
לא.
לא.
אלא ההפך. כשהסתכלו פעם ראשונה במיקרוסקופ.
כן.
בעובשים, כמו העובש הכחול, העובש הירוק, העובש שמשתמשים בתוך הגבינות, פניצילום קממברטי, פניצילום רוקפורטי, פניצילום נוטטום, שממנו עושים את הפניצילין,
כן.
ראו במיקרוסקופ, זה נראה כמו מכחול. מאז, מכאן המילה פניצילין.
קוראים כי זה מזכיר להם.
בצורה,
אוקיי, מה שמרו.
רק
כן.
במיקרוסקופ. לכן המשותף הוא שכל הפטריות האלה הם מינים שונים של הסוג פניציליום. זאת אומרת, יש לנו פה בסיפור 4-5 פניצילה.
פניצילה, אבל קשה להתעלם מהקשר למילה פניצילין, נכון? יש קשר.
ועוד איך, כאשר אלכסנדר פלמינג גילה את התגלית הראשונה שלו, שבה בצלחת פטרי, ששם היו חיידקים, נפל קצת עובש.
כן.
וסביב העובש הזה החיידקים מתו.
זה מה שהוא גילה.
כן, ומספיק.
סביב העובש חיידקים
מתו.
מתו.
ואז הוא הבין, ואחר כך המשיך לעבוד עם פלורי וחן, נדמה לי חן היה יהודי, הקופנים, הם המשיכו לעבוד על הנושא הזה, בשנים 1941 עד 1945,
כן.
הם בודדו את החומר הפעיל מתוך הפטריה, וככה נוצר הפניצילין, שהספיק להציל מספר אנשים לא גדול מדי, בסוף מלחמת העולם השנייה. מה שקרה בהמשך,
כן.
מאחר ועלו על התגלית הזאת, התחילו לזייף את התרופה, ויש סרט שנקרא אדם השלישי.
זו המוסיקה הזו שאנחנו שומעים ברקע, נכון, המוסיקה נכון. לקוחה מהסרט האדם השלישי, סרט שעוסק באמת באדם שעוסק בסחר בתרופות מזויפות, שוק שחור של זיוף תרופות, זאת אומרת אנטיביוטיקה שהיא מזויפת.
וזה מסוכן מאוד היה, והסרט עצמו שמוכר היה בדור שלי עם שחקנים כמו אורסון ווילס שהוא שיחק בסרט,
כן,
ושיחק שם ג'ף קוטן עוד מישהו, והיה שם במאי מאוד מוצלח גם כן, והסרט הזה מתאר בין היתר מרדפים בתוך צינורות הביוב של וינה.
וואו,
זה היה סרט שהוא היה ריגול וכלכלי ותעשייתי.
ובעיקר עסק בזיוף פניצילין, מה שגרם למוות של הרבה אנשים.
נכון, נכון.
אז רגע, ברשותך אנחנו נעצור כאן, כי אנחנו רוצים לעבור לדגי חשמל לכמה דקות, ואז נשוב אל הפטריות. מאז ומעולם האדם העתיק טכנולוגיות מהטבע, או לפחות קיבל השראה. שימו לב לכותרת הזו, בקרוב סוללה חשמלית, או מקור כוח חשמלי שיפעלו, תוך שימוש שיפעלו בגוף שלנו כמובן, תוך שימוש במים ובמלח, ובעתיד הסוללה הזאת תשתמש בנוזלי הגוף שלנו כדי לפעול, כשאת ההשראה לסוללה הזו שבסופו של דבר תפעיל איברים לחוטיים וגם קוצבי לב בגופנו, את ההשראה קיבלו החוקרים מהצלופח החשמלי או הדג החשמלי, קוראים לזה פעם כך ופעם כך, כך פורסם בכתב העת נייצ'ר. אנחנו רוצים לומר שלום לגברת הראשונה של עולם הטבע, שתגונן על זכויות היוצרים של הצלופח החשמלי, היא נמצאת כרגע מתחת למים, ולכן אנחנו שומעים את הרחש הזה. שלום לביולוגית ורד שפירה ממכון דוויצון, שלום לך.
בוקר טוב, מה שלומכם?
בסדר גמור, אז הנה אנחנו שומעים שאת במים.
כמובן.
ספרי לנו קודם כל, אנחנו בקרוב ככל הנראה החוקרים ייצרו או יפיקו סוללה חשמלית. הם ימציאו סוללה שפועלת על פי עיקרון שנגנב או נלקח בהשראת דג חשמל, לא צלופה חשמלי. את יכולה לספר נכון. לנו איך הם פועלים הדגים האלה?
אז יש הרבה יצורים שמשתמשים בחוש חשמלי, אנחנו מכירים את זה, שיודעים לחוש שדה חשמלי שנוצר בגלל פעולת שרירים של הטרף שלהם, של יצורים אחרים שנמצאים בסביבתם, אנחנו מכירים את הקרישים שעושים את זה, ואנחנו מכירים דולפינים שעושים את זה, ובאמת זה משהו שנותן להם מידע, מידע מהסביבה, זה עוד חוש שמאפשר להם לחוש את הטרף שלהם.
כן.
אבל דגי חשמל והצלופח החשמלי שהוא באמת לא צלופח, הוא דג ממין אחר, אבל קוראים לו צלופח חשמלי, הם לקחו את זה, דגי החשמל, צעד אחד קדימה. כלומר, הם גם יודעים לחוש את החשמל שנוצר בשרירים של יצורים אחרים בסביבתם, מה שנותן להם מידע על מה שנמצא סביבם, אבל הם גם יודעים לייצר חשמל בעצמם. עכשיו, החשמל הזה נותן להם יתרון גם בצייד, להמם את הטרף שלהם רגע לפני שהם טורפים אותו.
זאת אומרת, הם נותנים מכת חשמל לטרף והוא מתהמם לו, וכך הם תוקפים אותו.
נכון, אבל לא רק. כי מה שהם עוד יודעים לעשות זה לשחרר זרמים חשמליים נמוכים יחסית למים, ולגרום בעצם לשרירים, גם של יצור שקופה במקום ולא זז כי הוא מנסה, שלא יראו אותו כרגע, אז החשמל הזה גורם לשרירים שלו להתאבט, וגורם לו לזוז בכוח. כלומר, הם יודעים להפעיל איזשהו, קראו לזה בספרות מעין שלט רחוק לטרף שלהם, לגרום להם לזוז כדי שהם יוכלו לראות אותם. וככה הטרף שלהם נחשף בעצם.
מדהים.
עכשיו, הם עושים את זה על ידי איבר שנמצא בחלק מאוד מאוד גדול מהגוף שלהם, שהוא בעצם סוללה.
אז זהו, השאלה היא באמת, אני משער שגם את הרעיון המקורי לסוללות, בטריות מה שנקרא, גם את זה גנבנו מהם, אז איך הם באמת מפיקים חשמל?
נכון, אז אם אנחנו זוכרים את אחת הסוללות הראשונות, את התא הוולטאי, שהיה מבוסס בעצם על שתי מתכות שנמצאות לסירוגין, אחת ליד השנייה, ושם אתה יוצר איזשהו הפרשי מתחים בין שתי המתכות השונות, אז גם כאן זה בדיוק אותו דבר, יש לנו תא, ובתא הזה יש נוזל עם איזשהו ריכוז בפנים, ונוזל עם ריכוז אחר בחוץ, וההפרש הריכוזים הזה יוצר לך גם הפרש של מתחים, ואם אתה יוצר את התאים האלה לסירוגין, אחד כזה, אחד כזה, אחד כזה, אחד כזה, ויוצר בעצם רצף של סוללות שנמצאות בטור אחת מהשנייה, אז אולי כל תא בנפרד מייצר לך מתח מאוד מאוד נמוך, אבל אם אתה שם אותן בטור, ואתה שם רצף כזה של תאים, אתה יוצר מתח מאוד מאוד גבוה.
אז זהו שאנשים לא רבים יודעים, אבל באמת המילה סוללה היא כמה דברים ממשהו מסוים. במקרה הזה, תאים וולטאים, נכון.
נכון. אז ככה הם עושים את זה, והם יודעים לשחרר בבת אחת את כל המתח הזה, בבת אחת לפרוק אותו, ולייצר בעצם את השוק החשמלי הזה שבעזרתו הם מהממים את הטרף שלו, או לחילופין חושפים את הטרף שמנסה להסתוות במים.
אוקיי, עכשיו, אוקיי.
מה שהחוקרים עשו, הם לקחו בעצם את הרעיון הזה, ואמרו, אוקיי, אם הצלופח החשמלי מסוגל לייצר כזאת סוללה, בצורה כל כך פשוטה וכל כך ביולוגית, ואנחנו, כשאנחנו שמים איברים מלאכותיים, אנחנו שמים קוצב לב, אנחנו צריכים לשים סוללה שהיא אולי מזהמת, אולי מזיקה, צריך להחליף אותה. אם אנחנו ננסה לחכות את המבנה הזה של הסוללות, אולי נצליח לייצר משהו שהוא ביולוגי וידידותי יותר. עכשיו, בינינו, זה לא מה שעבר להם בראש, לא עבר להם בראש להציל את האנושות כשהם המציאו את זה, הם פשוט אמרו, איזה מגניב שהצלופח יודע לעשות את זה, בואו ננסה לעשות את זה גם אנחנו, כי זה ממש ממש מגניב.
כן,
והם
אבל...
עשו את זה
כן.
על ידי פולימר, אקרילמיד, שהוא פולימר שהוא בעצם ג'ל, והג'ל הזה יודע להחזיק בתוכו כמות גדולה יחסית של נוזל, ואת הג'ל הזה בתוכו הם שמים תמיסת מלח. עכשיו, תמיסת מלח זה משהו שקיים בגוף באופן קבוע ואין לו שום, הוא לא מזיק, ואולי בעתיד גם כשהצלופח ממלא את התאים שלו בתמיסת מלח, הוא עושה את זה מתוך הגוף שלו עצמו. כאן מדובר במשהו שהוא עדיין חיצוני, אבל הם יוצרים את המתחים האלה בעצם על ידי זה שהם משתמשים בדיוק באותה טכניקה של התאים, רק שכאן הם לא משתמשים בתאים אמיתיים, משתמשים בתאים שהם פולימרים.
אוקיי, ובסופו של דבר יש יתרון לסוללה כזו ביחס לסוללות רגילות, נכון? שמשתמשים בהם היום בקוצבי לב. כי זה משהו שמשתמש...
זה לא מוצר שקיים עדיין, הם לא הצליחו עדיין להגיע למצב שיש להם באמת סוללה שהיא סוללת צלופח שאפשר להשתיל בגוף.
אבל
הטכנולוגיה אפשרית. והיתרון של זה, כן, אני מניחה שזה יותר ידידותי לא להכניס מתכות לגוף, אלא להכניס באמת איזשהו פולימר שיש בו מלח. מצד שני, אתה גם לא חייב להחליף את הסוללה הזו, כי זה משהו שבעצם מתאין את עצמו כל הזמן, למעט ההידרדרות של הפולימר אולי.
וואו, אז זאת אומרת, שוב, למתחים או לעוצמת זרם קטנה יחסית, נכון? הדבר הזה מתאים. אי אפשר להפיק באמת חשמל למשהו משמעותי בדרך הזו, אבל כן לכל מיני דברים קטנטנים כמו קוצבי לב.
למרות שאתה, אם אתה מסתכל על על השוק החשמלי שיוצרים דגי החשמל, אז הסיבה שזה יוצר את השוק החשמלי, כי זו הפריקה אותי במשך זמן מאוד מאוד קצר.
מהירה, כן.
היא מאוד מאוד מהירה. אז אולי כדי להתניע מכשירים כאלה, זה יכול להיות אפשרי, אבל לא משהו שמפעיל את זה לאורך זמן.
טוב, זה מרתק, ואם כמובן יהיו עדכונים בתחום הצלופחים החשמליים או דגי החשמל,
אני מיד את הלפן.
תפרצי לשידור. אגב, אנחנו שומעים באמת מסביבך מים, איפה את צוללת כרגע?
אתה יודע, בחדר הכביסה.
בחדר הכביסה, מכינה סנדוויצ'ים לילדים ותורחת. למרות הידע הרב שלך בביולוגיה. תודה רבה לביולוגית ורד שפירה ממכון דוידסון, תודה רבה.
יום טוב, ביי.
אנחנו רוצים לחזור לעולמן הקסום של הפטריות. פרופסור גרטי, אני ראיתי שקודם כל אתה הבאת לכאן מכשפה.
ודאי.
כן, שהיא קשורה לפטריות, אני משער.
כן.
זה אותו עולם, נכון? גמדים,
פטריות. זו פטריה, זאת מכשפה אמיתית.
אוקיי, מה זה? יש לה פרקינסון.
היא חיה. היא ממש חיה.
מקווה שפטריות...
ומדוע, מדוע, בכל מיני גינות בגרמניה, באוסטריה, בשוויץ, בחצרות
כן.
של הגינות, אתה רואה גם נכון, פטריות נכון, וגם גמדים.
גמדים, נכון, בגינות, למה זה?
אז בתרבות האירופאית,
כן,
זה, גמד, זה גמד שהתחלתי לצבוע הלילה, אבל לא גמרתי
אתה
אותו.
אתה ממש עוסק בצביעה ובאומנות.
ממש, בשעות הפנאי.
ודאי.
זה כן סיימתי הלילה.
יפה.
והיא חשובה מאוד לסיפור שלנו.
היה פטריה זו למחירה?
לא, אבל זו פטריה אמיתית, וכבר ראינו אותה.
נכון, הנה נראה שוב למצלמה, זו פטריה אמיתית, יש כזו פטריה.
כן, כן, כן.
השראה לפטריה הזו.
עכשיו, לגבי השאלה, שאני לא זוכר מתי שאלת.
אז אני, אוקיי.
יש שאלה מתבקשת לגבי פטריות.
נכון, אנחנו כולנו מכירים פטריות ויודעים שחלקן רעילות מאוד וחלקן לא, את חלקן אנחנו אוכלים, וחלק מהן הן מסוגלות לגרום גם למוות.
נכון.
אז האם יש דרך, כמובן שאנחנו ממליצים לכם לא לאכול פטריות בטבע, כי זו סכנה, אבל איך יודעים אם פטריה רעילה או לא, יש דרך לדעת?
בשום אופן לא.
לא, זהו.
אין סימן אחד לפטריות טובות,
וואו.
וסימן אחר לפטריות לא טובות.
אז מה עושים?
בדרך לכאן, נהג המונית, שבא מברית המועצות, סיפר לי שהם מדי פעם יוצאים ליערות פה בארץ, עם חברים שלו גם כן עולים מברית המועצות, והם כותפים כאן פטריות. ואמרתי לו, לפי מה אתה יודע, הוא אומר... למדנו את הסימנים של כל מיני פטריות.
יש כאלה שהם מספיק אמיצים או...
לא, הוא פשוט... יש מסורת. העולים הוותיקים מספרים לעולים החדשים, אומרים להם, תשמעו, ביער המלאכים ובאזור קריית גת וביער בן שמן, יש פטריות כאלה וכאלה וכאלה, והסימנים שלהם כאלה והן טובות.
כן.
וככה המורשת הזאת רצה.
אבל המורשת הזאת לא גורמת לאנשים למות?
אז מדי פעם...
פה ושם מת מישהו
ושם,
מפטריה רעילה.
פה ושם, באזור אבן יהודה,
כן.
על האדמת חמרה, על יד עצים, גדלו פטריות יפהפיות,
כן.
לבנות, ואישה וביתה אכלו ומתו.
די.
כן.
כן, זה לא צחוק.
זאת אומרת, הם לא הכירו את הסימנים.
אבל אתה אומר שאין סימנים מובהקים.
הם לא הכירו את הסימנים של הפטריות שקטלו אותם.
וואו.
ואני רוצה להראות לך כמה פטריות... אמיתיות, על מה צריך לשים לב.
אוקיי, בבקשה.
אבל השורה התחתונה שממנה כל עם ישראל צריך, כי עכשיו העונה של הפטריות.
כן.
כל עם ישראל צריך באמת לדעת...
לא לאכול
לכל,
פטריות.
לכל פטרי יש סימנים אישיים שלה, פרטיים שלה. כמו שאתה אומר, לא, אם יש אוכלוסייה של 1,000 איש.
כן.
אז איך יודעים מי טוב? לא יודעים.
לא יודעים.
רק היכרות אישית. ועל מה צריך להסתכל?
אוקיי.
לקחתי כאן פטריה, באמת ציירתי אותה הלילה, גמרתי לצייר אותה. זה פטריה.
פטריה מצוירת היא לא רעילה.
זה נכון.
אוקיי, אנחנו רק נתאר למאזינים שלנו, כי הם לא רואים, אתה מחזיק בפטריה שהיא קלאסית, עם הכובע הוא נראה אדום כזה, עם נקודות לבנות, ממש כמו של גמדים, כמו בדרדסים.
נכון, הנה, לכן יש לי פה גם גמד.
הנה גמד.
זה רלוונטי.
נכון.
לכן, אתה צריך לשים לב ככה, אם זה פטריית כובע
כן.
כי לא כל הפטריות הן פטריות כובע. למשל, הדבר הזה, נכון. בהוקית, היא לא פטריית כובע.
נכון.
היא פטריית מדף.
שכח, מדף, כן.
עכשיו, מה הצבע הכובע? זה חשוב. מה יש מתחת לכובע?
אוקיי.
לאורנייה המצויה שיש ביער בן שמן, על יד אורן ירושלים, יש נקבובים, אין דפים. הפטריה הזאת היא שנקראת אמנית זבובנית, מהמילה זבובים,
כן.
יש לה דפים. צריך להסתכל על הדפים, מה צבע הדפים. אחר כך יש דבר שנקרא רגל. מה צבע הרגל? האם יש עליה טבעת? כאן לא יכולתי לייצר טבעת.
כן.
האם יש באדמה נרתיק? שזה גם כן חלק שאין לי פה.
וואו.
זאת אומרת, יש המון סימנים. אחר כך יש דבר שנקרא נבגים. מתוך הדפים יוצאים נבגים.
שזה מה, הזרעים במרכאות
כאילו,
שלה?
כאילו זרעים.
כן.
ובמיקרוסקופ, הנבגים יש להם צורה וצבע, ואם צובעים אותם ביוד, יוד רפואי,
כן.
אז חלק מהם מקבל צבע אחר. יש תגובה. טוב,
אז באמת אלה הרבה מאוד סימנים שאי אפשר לעקור
נכון,
אחרי.
נכון, אבל אם אתה כבר מכיר פטריות מסוימות, אני בישראל אכלתי בערך 5 מינים.
כן העזת לאכול?
כן, כי אני לימדתי את הקורס פטריות בין היתר. ולכן צריך מאוד להיזהר.
אבל לא באבן יהודה?
לא, לא על יד עצי אלון בכלל בישראל.
וואי, וואי, וואי.
לא באזור השרון, על יד עצי אלון, על אדמת חמרה. אם הפטריה היא גדולה ולבנה, זו פטריה שהיא נקראת אמנם אמנית האביב, שם מאוד יפה.
אבל זה הסוף.
היא קטלנית.
וואו.
הפטריה הזאת, ותכף נגיע פה למחשפה ולהזיות.
אז בוא נגיע, כן.
הפטריה הזאת מכילה חומרים, כמו, היא נקראת אמנית זבובנית, אמנית המוסקריה, בגלל זבוב זה מוסקה, והפטריה הזאת היא פטריה שמכילה חומרים.
כן.
שאם בריכוז מאוד קטן, אמנית המוסקריה.
כן. מעניין.
בריכוז מאוד קטן, זה עושה הזיות. בריכוז גדול, זה קטלני.
וואו.
וכמובן, לילדים, כל דבר הוא יותר חמור. ילדים קטנים בכלל לא לתת פטריות בשנים הראשונות של הילד.
לא מומלץ לתת את פטריות.
בגלל שהן קשות לעיכול.
וואו.
כי הן מכינות חומר שיש גם בחרקים, שנקרא חיטין.
וואו.
השריון של החרקים, של החיפושיות, עשוי מחיטין.
זה אותו חומר שממנו עשויה פטריה? זאת אומרת, פטריה היא מעט, היא קצת עשויה מחרקים, מאותו חומר.
היא קצת מכילה חומר, וזה קשה לעיכול.
קשה לעיכול, אז אנא לתינוקות לא לתת פטריות. לא דבש ולא תינוק, גם אומרים שבדבש. גם לא פטריות, תינוקות וילדים קטנים, לא לתת להם לאכול פטריות.
עוד דבר.
כן.
שקוטפים פטריות בשדה.
כן.
נגיד שאתה חושב שאתה מכיר את הפטריה. אתה תמיד מוציא פטריה אחת מתוך האדמה, עם החלק התחתון שלה, ושומר אותה בצד לביקורת. כי אם אתה חותך עם סכין,
כן.
כמו שהפטריות שאתה קונה בסופר, אתה משאיר חלק באדמה שאתה לא רואה, ולכן אתה יכול לחשוב שזה פטריה אחרת שהיא כן טובה.
ווא.
אבל פטריות שיש להן באדמה, כמו זאתי, נרתיק,
איך נראה הנרתיק הזה של הפטריה?
סתם, כמו
גוש כזה,
כמו קוש, כמו קוש כזו.
באדמה.
אם אתה מסלק את הנרתיק, אתה לא יודע שהיה נרתיק.
וואו.
אתה חושבת על הפטריה אחרת.
אוכל וזה.
לעומת זה, יש פטריה שנקראת נרתיקנית דביקה, שיש לה כובע בצבע של קפה הפוך, במקרה, והיא דביקה באמת. לה יש כן נרתיק. זאת אומרת, הנרתיק זה לא סימן לכל הפטריות.
וואו.
אחת טובה ואחת לא טובה.
בקיצור, לא, אל תנסו את זה בבית ולא בחצר, לא לאכול פטריות מהטבע, וודאי לא לתת לילדים קטנים פטריות.
עכשיו,
לאכול.
עוד למה לשים לב.
כן.
אז הנה מגדלים את הפטריה, זה סוג א', זה פטריה טובה, צעירה, עדיין יש לה וילון. עכשיו, אם אני רוצה לראות אם יש לה דפים,
כן, הנה,
צבע הדפים.
פרופסור גרטי שולף סכין.
הפטריה הזאת היא נקראת פקוע, דו נפגית, פקוע.
פקוע.
אגריקוס ביספורוס.
תודה רבה.
עכשיו אני רגע, עזיז
פה את זה. הנה, פרופסור גרטי בוצע, חותך את הפטריה. הנה הפטריה נחצתה לשניים.
הנה הדפים.
והנה אנחנו רואים אכן דפים כאלה בפטריה.
תריח אותה, ריח פטרייתי מאוד אופייני.
כן, יש ריח של
פטריה.
הנה, אנחנו נתאר את הפטריה המדובר. זו פטריית מאכל,
כן,
נכון?
כן, כן.
פטריה
כן.
שאפשר לאכול. כשאנחנו בוצעים אותה, באמת רואים בפנים, בתוך הפטריה, מסוג של דפים.
נכון.
כאלה שמחברים בין הרגל לבין הסכך הזה המוזר, או הגג.
הנה.
הנה אתה בוצע עוד פטריה, ואכן רואים יותר דפים. ובאמת הריח הוא ריח.
יש להם שמות פטריית יער, וכל מיני שמות
כן.
מסחריים. ושמה, על הדפים האלה יושבים הנבגים הקטנים. זאת אומרת, אם אתה לוקח פטריה כזאת,
כן.
שהווילון כבר נפל,
כן.
אתה שם אותה בתוך כוס מים, שם נייר, ועוזב אותה ללילה.
אז הנבגים יפלו?
יפלו, ואתה תראה על הנייר, דפוס נבגים.
מה אתה אומר?
כן, בדיוק דפוס.
וואו.
כמו תמונת ראי.
ואת הנבגים האלה אפשר לאכול?
לא, מה יש לאכול בנבגים?
לא יודע.
זה מיקרוסקופי.
אבל כשאני אוכל פטריה כזו,
אתה אוכל פטריה מבוגרת, כשאתה אוכל פטריה מבוגרת, אתה אוכל נבגים, אבל זה לא קורה כלום מזה.
פתאום לא בא לי.
לא, לא, תקשיב. יש פטריה אחת שנקראת ירוקת דפים קיצ'ית.
כן.
היא גדלה על דשא. והיא מופיעה בעונות שאין הרבה פטריות. פתאום על הדשא יש מעגל שלם שנקרא מעגל פיות, כי אף אחד לא יודע איך זה נוצר. בעצם יודעים, אבל זה קצת מסתורי.
כן.
המעגל הזה יכול להיות של קוטר של 10 מטר. 60 פטריות במעגל ענק.
של פיות, אתה אומר.
של פטריות, שנקראות ירוקת דפים קיצית.
כן.
והפטריה הזו היא לא פטריית מוות, אבל היא יכולה לעשות כאבי בטן. ולפני הרבה שנים, קראו לי לטלוויזיה, לערוץ אחר.
לא חשוב שמות.
לא חשוב שמות. כי ילד אחד, אכל, לא רק אכל, הוא רצה למכור את זה לסופר. ילד יצירתי מאוד.
אם הוא לא היה אוכל, אז הוא היה גאון. אבל כן, זה אבל... שהוא ניסה את זה על גופו.
הוא הלך עם זה למכור את זה בסופר. למזל האנשים, היא לא פטריית מוות, אבל היא יכלה לעשות צרות. ואיש הסופר אמר לו, לא, אני לא קונה פטריות מילדים, ושלח אותו.
אז אם אתם אנשי סופר, אל תקנו פטריות מילדים.
נכון.
כן, הילדים הנוכלים מנסים לקרוא פטריות רעל לסופר.
על כל פנים, יש לכל פטריה סימנים משלה.
תקשיב, אז זה מפחיד מאוד, אז אני לא הייתי נוגע בפטריות שהן בטבע.
מי שלא מנוסה, שלא יתעסק עם זה.
וואו.
זה דבר מאוד חשוב. עכשיו, ראינו
תן,
פה...
תן לנו עוד משהו, כל מה שהבאת אלמנטים ויזואליים, כי ממש עוד מעט מודיעים לי שהמטוס של כתב התאגיד לענייני הוליווד, יונתן גטלי שעבר ג'אט, המטוס כבר נוחת ממש ברגעים אלה. הוא נמצא על כבש המטוס, הוא מנופף לאנשים, למרות שלא הגיעו המון אנשים, רק כמה אלפים הגיעו לקראתו. כן. אבל הנה הוא נוחת, הנה כבש המטוס, או הנה הוא, יונתן גטלי שעבר ג'אט.
באת יחד עם סגן נשיא ארצות הברית.
ודאי, כמובן הוא מטוס הרבה יותר מפואר.
אז אני רק מתקדם
עוד... רק את השלם כמובן.
עוד טיפה.
כן.
אז קודם כל, לא לקטוף פטריות ולאכול בלי שיודעים את כל הסימנים, כי אחרת זה מסוכן. יש בארץ מספר מגדירים לפטריות שכתב... המנוח ניסן בנימיני.
אז כן, יש ספרים שמתארים צוגי הפטריות.
ועם תמונות צבעוניות וכל הסימנים.
כן, אבל האם באמת אפשר ללמוד את הסימנים ולסמוך
אנשים,
על זה?
הרבה, לא. אנשים, הרבה אנשים כן עושים את זה. אני אומר לך, צריך, העם עצמו צריך להיזהר.
להיזהר? אגב, מדוע הבאת את, באמת את שאר הדברים? אני רוצה לנצל את כל האלמנטים הוויזואליים, כן. ואז לפנות ליונתן גטלי שעבר ג'אט. כן, לשעבר כן, ג'ה, כן, כן. לשעבר מה... ג'אט. כן.
למה הבאתי את הדברים האלה? בגלל חומרי ההזיה, ובגלל החומרים הדי מסתוריים, ובגלל התגובות המאוד קשות לפעמים אצל בני אדם, בתוך המיתוס שקשור לפטריות, התפתחו מיתוסים נוספים.
כמו?
כמו למשל, הגמדים,
שגרים
כאילו, זה חומר ספרותי, זה לא משהו ביולוגי.
גמד הוא לא קיים במציאות.
יש גמדים.
לא אנשים נמוכים.
הקופנים.
אל תסבר אותנו עם האוכלוסייה.
הקופנים, הגמדים והמחשפות.
כן. מחשפות יש במציאות, אגב, אם אתה רוצה לסבך אותנו?
במספר מוסדות בארץ.
אני רוצה להודות לך על הקיצה, הסתירה הזאת.
אני יכול לשאול אותך שאלה?
הנה,
תן לה לדבר.
תן לה לדבר, יונתן, תן לה לדבר. גבירותיי ורבותיי, אפקטים שלא נראו מאז טיטאניק.
אני יכול לשאול שאלה?
כן, בבקשה, יונתן גטלי, שעבר ג'אט, רגע לפני שהוא הגיע, הוא שואל שאלה, כן.
דוקטור גרטי, באליס...
פרופסור, איך...
פרופסור? שאלתי, אוקיי, הטעו אותי.
הוא פרופסור!
הטעו אותי פה במערכת. פרופסור גרטי, סליחה.
אני מוכר, כי הוא כוכב התוכנית, כן.
באליס, בארץ הפלאות, יש את הזחל שיושב על פטריה ומאשן נרגילה.
נכון.
איזו פטריה הזאת? יש לך מושג?
אין לי פה את הספר.
כן, אבל אני משאר שמדובר בספר שהוא בדיוני, ולכן...
תקשיב, אבל יונתן, זה, הנה היא פה.
כן, זאת אומרת, יש פטריות...
ראיתי אותה בלפלנד, הנה.
מדהים. טוב, אנחנו ברשותך נעצור כאן, כי אנחנו שומעים כבר את המוזיקה שמלווה את כניסתו של כתב הבידור של תאגיד השידור הישראלי. האיש שלנו בהוליווד, יונתן גטלי שעבר ג'אט, לשעבר ג'ה, לשעבר ג'. יונתן הגיע לכאן מהוליווד ממש לכמה דקות ומיד ישוב לשם, כי הרי אי אפשר להתבזות כאן בזה, כשהזוהר הוא שם, הקוקטייל, השמפיין וכולי. אנחנו מדברים על 20 שנה ליציאתו לאקרנים של הסרט המונומנטלי טיטניק, שכתב וביים ג'יימס קמרון, שאנחנו מכירים משליחות קטלנית אחת ושתיים, אבטאר כמובן ושלל שקרים אמיתיים ועוד סרטים שהוא עשה. אנחנו מדברים על אותה ספינה שהפלגת הבכורה שלה הפכה להיות ההפלגה האחרונה שלה, והיא שקעה למצולות הים ב-15 באפריל 1912, אבל היום בדיוק, 20 שנה ליציאת איתו להקרנים של הסרט. בואו נדבר על הסרט הזה. האם הוא עומד במבחן הזמן? האם עדיין... אגב, 100 שנה לשקיעת הספינה המקורית, באותו יום יצא סרט בתלת מימד, גרסת התלת מימד של טיטניק, שגם אני רצתי לקולנוע וראיתי בתלת מימד. זה מדהים שהצליחו לאבד את זה לתלת מימד.
כן. לשאלתך, לא.
לא?
התשובה היא לא. לדעתי
פרופסור גרדי, אתה ראית את טיטניק?
אני לא זוכר את השאלה.
הטיטניק, הסרט, ראית? אה, יפה. השאלות ארוכות, כי צריך למלא זמן.
תראה, האמת היא שזה לא כך פייר, כי לא אהבתי כל כך את הסרט, גם כשהוא יצא.
זה לא
פייר. אבל זה בגלל שאני לא אוהב כל כך את ג'יימס קמרון.
די, מדוע?
מכיוון שהוא בימאי כל כך מסחרי, שלפעמים המסחור שלו... מחרסם גם בדרך הגשת הסרט, גם בעלילה, ובטיטניק העלילה ממש טובעת, תרתי משמע, ברצון שלו למסחר ולהפוך את הסרט למאוד נגיש רגשית, ולכן הוא מאוד שמלצי וקיצ'י.
אני אגב מסכים, אבל במאים אחרים הוכיחו שיכול להיות הרבה יותר גרוע ומסחרי ממנו.
ברור,
זאת אומרת, הוא לא הגרוע ביותר.
חד משמעית, הוא גם עשה את הנושא השמיני, יש לו זכויות, כן?
כן, יש לו גם סרטים שלא הצליחו בחלק כאן וכולי, אבל אתה צודק שהוא באמת ידוע, כי במאי מסחרי.
נכון. תראה, זה נורא מעניין, הסרט הזה... יש לי בעיה איתו, אני אומר אני מקלקל קצת.
לא, אתה יכול, 20 שנה, מותר.
הוא אחד הסרטים עם הכי הרבה טעויות, אתה יודע את זה? אחד הסרטים עם הכי הרבה טעויות עובדתיות בעלילה. אתה יודע שיש בלוגים שלמים שמוקדשים לכתיבת טעויות, עד היום הם נמשכים.
די.
עשרות, אם לא יותר, טעויות היסטוריות גדולות מאוד, גדולות וקטנות.
למרות שהוא השוויץ שהטיטניק נראית אותו דבר, והתפוזים מקולפים ברמת הפירות המקולפים, הכל שם מוקפד מאוד, אתה אומר שעדיין יש אין ספור טעויות בסרט המקורי טיטניק.
נכון מאוד, רק נזכיר שמדובר כמובן על ספינת התענוגות המפורסמת, אולי המפורסמת ביותר אי פעם, שבאמת ב-1912 היא שקעה תוך התנגשות בקרחון. אגב, אומרים שאם היא הייתה מתנגשת חזיתית בקרחון, היא הייתה ניצלת ולא טובעת.
אז הנה, אם אתם קפטנים של ספינות, התנגשו חזית.
לרוחב.
היא התנגשה לרוחב.
פגעה בצד, בדופן.
בדופן.
כן.
אם זה היה בחזית דווקא, אז...
מעניין.
אולי זה היה מחליק ככה, אולי זה היה...
זאת אומרת, בניגוד לתאונות דרכים, שם עדיף חזיתי.
בדיוק, בדיוק. ואז כמובן עם ליאונרדו דיקפריו וקייט ווינסלט, ובסצנה המפורסמת הזאת שלהם, בדק של הספינה, מחובקים ופורסים ידיים לצדדים, וזה סרט שבאמת, אני חושב...
שוט באמת אחד השוטים,
אחד השוטים המפורסמים.
שוט מיליון הדולר, אולי כי הוא עלה כך, ואולי כי הוא באמת נראה מדהים, כי בין היתר הוא גם שילוב בין אנשים אמיתיים שעמדו בכלל במסך של כרומה, כי ירוק
בפן
קטן, לבין אנימציית מחשב מדהימה. זו ההתחלה של ה-CGI של אנימציית המחשב, וזה מדהים באמת, שייצרו שוטים כאלה מרהיבים.
עכשיו, הסרט הזה היה בלוקבאסטר ענק. באותה תקופה הוא היה אחד משוברי הקופות הגדולים ביותר בתולדות הקולנוע עד אז. אבל אני חוזר לטעויות ההיסטוריות.
כן,
למשל, הם מדברים שם על עקרון העונג של פרויד. כאשר פרויד כתב את זה בכלל 8 שנים אחרי התגשות הטיטניק. הם מדברים שם על נחל הוויסוטה. שלא היה קיים, אז זה נחל שהומצא על ידי בני אדם. נחל שנבנה על ידי... אגם, סליחה, לא נחל. אגם שנעשה על ידי בני אדם בכלל כמה שנים אחרי כן.
כן, זאת אומרת שלא השקיעו באמת ב...
הם שרים שם מזמורי כנסיות שהומצאו רק בשנות ה-30. אין סוף, ואין שם כמעט 10 דקות שעוברות בלי כמה טעויות גדולות בסרט.
שכתב את הסרט?
אני לא הייתי מרגיש בזה.
כן, לא, אף אחד לא ממש מרגיש, כי העלילה בעיניי כן סוחפת סיפור אהבה.
לא, העלילה היא סוחפת, וזה בהחלט סיפור אהבה, ויש הרבה מאוד, אתה יודע, שהזמינו את אחת הניצולות להגיע להקרנה של הסרט. היא עדיין הייתה חיה.
האם הסרט הזה הוא באמת השפיע על העולם הקולנוע? הוא שינה משהו או שלא?
תראה, זה כן השפיע במובן הזה שג'יימס קמרון השקיע המון כסף בסרט, וזה היה ספקטקל ענק שנתן את הרוח הגבית לבימאים אחרים לעשות דרמות עתיקות תקופתיות כאלה.
שקשור.
לפני המון...
אבל זה נכון שהוא הצליח לחלץ מהאולפנים 200 מיליון דולר בזמנו, זה נחשב מאוד משמעותי, והוא גם ויתר על השכר, הוא אמר להם, חרגתי מהתקציב, אל תשלמו לי, רק תנו לי אחוזים וכולי, ואז הוא נהיה מיליארדר.
בדיוק, וזה גם צריך, בדיוק, הוא צריך לזכור שזה גם לא איזה ספקטקל של מלחמת הכוכבים, לא היה פה אקשן כזה, זה ספינה טובה.
כן, והאנשים שאוהבים, ראינו, בינדר דנדד. הרי גם עם כל הכבוד לטיטניק, גם בסרט צ'רלי וחצי, ראינו שני אנשים שמתאהבים, כל אחד ממעמד אחר, רק שם לא הייתה ספינה ששקעה, אלא המקום שבו אוכלים ביצים עם הקליפה.
נכון, נכון. אבל מבחינת הכספים...
זה עלה יותר, טיטניק. צ'רלי וחצי.
נכון. אבל מבחינת...
איזה השוואה, איזה השוואה.
כן, אבל זה באמת סרט שמדבר על אהבה בין מעמדית, מאוד אוהבים, זה היא כביכול שייכת לאצילים וכולי, הוא עני...
אבל מבחינת הרשיו, היחס שבין השקעה לבין, זה לא יחס כזה גדול, הושקעו הרבה מאוד כספים בטיטניק, הוא הרוויח כמובן יותר, אבל מבחינת היחס, פרויקט המחשיפה מבלר עשה הרבה יותר עם 60 אלף דולר.
נכון, באמת החשש בסרטים כאלה שהם לא יצליחו בכלל להגיע לסכום שהושקע.
נכון. אגב, זה אחד הסרטים הבודדים שבהם נמצא אדם שהוא גם בימאי, גם תסריטאי, גם מפיק, גם הוא עשה את כל התפקידים, ג'יימס קמרון, וסרט שהוא היה מועמד ל-14 אוסקרים.
וואו.
ולא זכה בשום קטגוריה של משחק לפחות, לא בשני התפקידים הראשיים, לא בשני התפקידים המשניים. זה סרט שעשה המון רעש ולא נחשב על ידי מבקרי קולנוע כמשהו שיש לו ערך סגולי משמעותי. ושוב, פה אנחנו בוויכוח הרגיל, האם הבידור גובר על ה... זאת אומרת, האם האיכות חשובה פה לבידור שלנו, האם צריך להקפיד על משחק? אני מזכיר לך, זאת הייתה תקופה של לאונרדו דיקפריו, לא היה נחשב לשחקן כזה גדול.
זו התחלה.
עצמו, כן, לקח הרבה מאוד זמן עד שהוא השתפר. ולכן הסרט...
הביקורת קשה היום.
היום יש לי ביקורת קשה.
מה יאמרו החברים בהוליווד?
אני צריך לאכול משהו מהכינוכים
שהבאת. מהפטריות, ואז באמת יהיה יותר חיובי היום.
כן.
יש פה משהו רעיל במיוחד, פרופסור גרטל, יונתן גדלי שעבר ג'אט? משהו שיגרום לו להזות שהוא בהוליווד?
אחרי השידור אנחנו נאכל פה דברים.
תאכל כל מה שרעיל, הנה אופש.
לא, הביא תוספות פה אני רואה. אה. וואו, עד כדי כך.
בגט זה לא עושה
הזיות. אגב, אתה יודע שזה הסרט הראשון בעולם שיצאה לו קלטת VHS תוך כדי הקרנתו, ברשות.
די, מה זאת אומרת?
אז, בזמנו, לפני 20 שנה, אתה יודע, זוכר שהיו קלטות VHS?
די, יש לי עדיין, ואני לא יודע מה לעשות איתן.
אז בדרך כלל היו מוציאים קלטת שנתיים אחרי שהסרט היה יוצא להקרנה.
כן, והוציאו את זה בסמוך?
והסרט יצא ברשות ובסמכות של הבימאי, תוך כדי הקרנה, כי הסרט הזה הוא כאן כל כך הרבה זמן על המסקים, ורצו לנצל את האלמנט השיווקי ולמכור קלטות תוך כדי. יצאו דרך אגב לדעתי קרוב ל-30 ורסיות של DVD, והנה הוא בינתיים הגיש לי.
הנה, אבל שים לב
ש... אתה פורס לי?
כן, הנה הוא. אם כן, פרופסור
גרטין, זה ממש בשירות, זה הגשה של פרופסור.
חותך בגט כמובן, עם סכין שלפני רגע חתכת באמצעותה
פטריית רעל.
אז לא הייתי מתקרב לזה, אם אתה נגד לי שעבר. טוב, שיהיה בהצלחה. טוב, אנחנו ראשית נודה כמובן ליונתן גט, לשעבר ג'אט, לשעבר ג'ר, לשעבר ג'ר, שהגיע לכאן, אתה חוזר להוליווד. אבל אנחנו חוזרים לפרופסור יעקב גרטי ולעולמן הקסום והייחודי של הפטריות, ברשותך.
נכון. אז הידיעה ששתלנו כפרומו לכל התוכנית הזאת, בין היתר הייתה פטריות ששינו את עולמנו.
נכון, הפטריות ששינו את העולם.
ובעצם בזה עוד לא כל כך נגענו. רק הזכרנו את הפניצילין.
נכון, שזו זה חומר שמופק מפטריה, נכון. שהוא בעצם האנטיביוטיקה הראשונה.
נכון. אבל יש עוד פטריות ששינו את העולם.
כן? גם אמרת שיש פטריות בבירה וביין.
זה שמרים, זה שמרים.
שמרים, נכון.
נכון.
שזה גם שינוי, גם לחם.
נכון. גם זה שינוי של העולם.
נכון, גם זה שינוי של העולם.
נכון, אבל אני התכוונתי...
מה יש שינוי יותר מהותי מלחם ויין?
אז אני התכוונתי דווקא לאסון שקרה באירלנד ב-1845, 1847, 1849.
מה?
הרעב הגדול.
וואו.
כי אירלנד שקיבלה את תפוחי האדמה מאמריקה, כי שם המוצא של תפוח האדמה.
כן.
הם פשוט לא עשו הרבה בירורים גנטיים, השתמשו בזנים מעטים מאוד, וכאשר פרצה פטריה בשם פיטופטורה, שגורמת למחלת הקימשון, הצמח הוא קומש, הוא נובל.
קומש, וואו.
ואז מה שקרה, שהיבולים של תפוחי אדמה באירלנד, שזה היה עבורם מזון כמעט יחידי, הם הושמדו בתוך 3-4 שנים.
היבולים של תפוחי אדמה, הכל, אותו מזון שהם התבססו עליו, הכל חוסל מת. על ידי פטריות.
נכון.
וואו.
ואז, אז אירלנד הייתה קשורה יותר חזק לאנגליה, והיא לא הייתה עצמאית, ורוב האדמות באירלנד היו שייכות לאנגלים שישבו באנגליה, ואפילו לא ידעו איפה השטח שלהם נמצא. והאירים שהיו בעצם אריסים או צמיתים של האנגלים,
כן.
היו עזובים לגורלם. היבול לא עלה, אז השתמשו בפקעות שהיו אמורות להיזרה בשנה הבאה, אז הם אכלו אותם כי לא היה מה לאכול, ותוך 3-4 שנים התחיל רעב כזה,
וואו.
שבעקבותיו מתו מרעב באירופה.
כן.
ב-1847-5-6-7-8-9 מתו מיליון איש, ושני מיליון עזבו והלכו לאמריקה.
וואו, מיליון אנשים מתו מרעב.
זה המקור של האירים באמריקה, בארצות הברית.
וואו.
פתאום הופיעו שם 2 מיליון אנשים.
עכשיו, זו הפטריה היחידה שחיסלה גידולים? כי אני שמעתי על עוד מקרים.
אני אגיד לך. אז אני רק מסיים את הסיפור
סיים,
פה.
בבקשה.
זה עשה שינויים דמוגרפיים גלובליים.
די.
כי הרבה עירים הלכו לעוד ארצות. הלכו לקנדה, הלכו להרבה מאוד ארצות. ולא רק לארצות הברית. וזו הייתה שואה מבחינה של העירים האלה, שהרגישו כל כך... אין לי מילה אחרת, דפוקים. כי האנגלים, הם חיו להם את החיים שלהם, והאירים שהיו הרישים שלהם, מתו מרעב.
וואו.
האנגלים לא כל כך נקפו אצבע. רק בסוף, בסוף, המלכה ויקטוריה נתנה כסף, ועוד כמה נתנו כסף, אבל בסך הכל, הם היו מופקרים
וואו.
לנפשם. מתו מרעב, יש תמונות...
לכל זה, כתוצאה מפטריה שהשתלטה על היבולים,
נכון,
על תפוחה
אדמה. פטריה זו היא פטריה, דיברנו היום על כל מיני טיפוסים של פטריות, היא פטריה טפילה, פרזיטית.
כן.
היא צריכה טמפרטורה ממוצעת, קרירה, ככה סביב 20 מעלות, רטיבות, ואז...
פטריות אוהבות רטיבות באופן כללי, נכון?
כן, נכון. ואז אם יש על גבי העלים, יש רטיבות, אז יש מין תאים שנקראים זואוספורות, ויש להם שוטונים, והם שוחות, הם שוחות על פני העלה, ומדביקות עוד ועוד ועוד. ואז אם העלה קומש, הריקבון יורד למטה לפקעת, והפקעת גם כן נגמרת.
וואו.
אין באדמה יבול. מחכים 4 חודשים, אין כלום.
ואי אפשר היה להרוג, לחסל את הפטריה?
אז עוד לא ידעו לא לעשות ידעו. את זה.
כן.
כי בדוגמה הבאה של פטריות שהשפיעו על העולם,
כן.
אולי לא שינו אותו כמו הקימשון, אבל אני אדבר על פטריה אחרת, שקשורה לתעשיית היין, בצרפת.
אוקיי.
בשלב מסוים, פטריה בשם קשוטית הגפן, שהיא פרזיטית גם כן, היא תוקפת את העלים של הגפן, בשיטה מאוד דומה, וגומרת עם העלים של הגפן. ואז, אם העלים לא עושים פוטוסינתזה, אין ענבים, בענבים אין סוכר, ואין יבול. זה היה משמיד הרבה מאוד גפנים בצרפת.
אוקיי.
ואז מישהו בשם אלכסיס מיירדה, ב-1882, שם לב לתופעה מעניינת. ויש לו באמת עיניים טובות מאוד לאיש הזה היו לו. החקלאים לא רצו שאנשים שעוברים בכביש יגנבו להם ענבים. הם ריססו את הענבים בחומר משלשל. כדי להניש את הגנבים.
וואו.
ואז אותו מיירדה שם לב שהשורות על יד הכביש, הפטריה שנקראת קשוטית הגפן, פלסמופרה ויטיקולה,
כן.
לא פגעה, והענבים היו בסדר.
זאת אומרת שהחומר המשלשל פגע בפטריות וגרם להן לשלשל.
ולמות. ואז התחילו, וזה היה באזור העיר בורדו.
פשוט במקרה הוא גילה.
כן, מישהו עם עיניים טובות.
מדהים.
שידע לשאול את השאלה הנכונה בזמן הנכון. ומאז מרססים בכל העולם, היום יש כבר תחליפים, אבל החומר הזה, בגלל שזה היה על יד העיר בורדו, נקרא מרק בורדו, אבל זה לא מרק, אלא זה גופרת נחושת וסיד כבוי ומים.
וואו.
ומערבבים את זה בחביות של עץ, היום יש כבר פלסטיק, מכינים את זה טרי בבוקר בחביות של עץ, הכינו את זה, כדי שהנחושת לא תתרכב עם הברזל, ויהיו עם זה בעיות כימיות. עכשיו, אנחנו בתור ילדים במקווה ישראל, 1952, היינו מרססים במרק בורדו, והיינו מכינים את זה בבוקר בחביות של עץ.
וואו.
היום עושים את זה חביות פלסטיק, והיום יש תחליפים. אבל מה שקרה, זה היה, מאז התחיל להופיע בעולם, הפונגיציד הראשון. מה זה פונגיציד? פונגי זה פטריה, אמרנו
כן,
היום.
כן, פנגי, פונגי, נכון. כן.
וסיד זה משמיד. הומוסייד, זה רצח.
נכון.
הומוסייד.
יפה. רצח של אנשים.
עכשיו, איך אתה קורא לכותל חרקים? אינסקטיסייד. אינסקט זה חרק.
אוקיי.
ואיך אתה קורא לכותל עשבים? הרביסייד.
עשביסייד.
לא, הרביסייד, הרב, עשבים.
ובעברית עשבים.
כן, אוקיי. אז יש כותלי עשבים.
עשבים אגב,
כותלי,
כן.
כותלי חרקים.
כן.
כותלי פטריות. זה פונגיציד.
וואו.
ולכן הגופרת נחושת היה בין הפונגיצידים הראשונים שהאדם התחיל להשתמש.
שהתגלה במקרה?
כן.
וואו.
עם תשומת לב. עכשיו, קוראים לזה מרק בורדו, ואני פעם בבחינה על הסטודנטים, נתתי, היו אפשרויות, היו שמונה אפשרויות בשיטה, בבחינה האמריקאית שעשיתי, ואחת השאלות הייתה, איזה מאכל במסעדה לא היית מזמין? והתשובה הייתה מרק בורדו. כי כל היתר זה מאכלים שאתה כן יכול להזמין בצרפת.
כן.
כשאתה אומר מרק בורדו,
אל תאכלו את המרק.
אז זה לא מרק בכלל.
נכון.
זה חומר ריסוס.
חומר ריסוס?
זהו.
אוקיי. מעניין, אז הבנו שיש פטריות שעזרו לאדם ועדיין עוזרות לאדם, וכאלה שחיסלו יבולים ופגעו בנו, גם פגיעה בגוף.
נכון. עכשיו, יש הרבה פטריות שתוקפות דגנים, חיטה, שעורה וכו', ושם בהרבה מקרים ריסוסים לא כל כך עוזרים, אלא רק טיפוח גנטי. הרבה זני חיטה שהיו בזמני, בתור נער,
כן.
אינם כבר.
כי נפגעו, הזנים האלה
חוסלו,
נפגעו?
כן, וואו. ודאי. זאת אומרת, חילדון. חילדון החיטה. יש הרבה חילדונות שתוקפים.
מהו חילדון?
זה פטריה טפילית. עכשיו, מה ההבדל בין פטריה טפילית, שהיא פרזית הכרחי, זאת אומרת, היא מוכרחה חומר חי.
כן, דיברנו על זה שפטריה היא לא בהכרח טפילה, אתה אומר.
נכון, נכון.
כן.
ויש פטריות שיושבות על קומפוסט.
כן.
או על גזע, או על ספסל ציבורי, מעץ.
וואו.
אז יש גם כאלה. אז יש הבדל בין פטריה פרזיטית ופטריה ספרופיטית. ספרופיטית זה פטריה שיכולה לשבת על עלים רקובים, עלי שלכת, ולחיות טוב
אגב,
מזה.
אגב, לנו בגוף יש פטריות, נכון?
לנו בגוף יש, כן, יש פטריות. יש הרבה אורגניזמים.
כן.
אני תמיד מביא את הדוגמה שאין דבר כזה אורגניזם לבד בטבע.
הוא תמיד באיזשהו הקשר ביולוגי.
למשל, אני תמיד מביא את הדוגמה של הרווק.
כן.
יש רווק, אני מספר לסטודנטים.
אדם רווק?
בן אדם רווק.
אדם רווק.
ואין לו חברים.
כן.
והוא לא נחמד, ואני עוד ממשיף עוד כל מיני כללות בשביל לתאר כמה הוא לא נחמד, אבל הוא לא לבד. על האור יש לו אורגניזמים, במערכת העיכול יש לו אורגניזמים, על השיניים יש לו אורגניזמים, בשיער יש לו אורגניזמים.
נתת תקווה לאלפי רווקים בישראל שלא מוצאים בן או בת זוג.
לא, להגיד להם שהם לא לבד.
הם לא לבד, יש עליהם אורגניזמים.
נכון.
זאת אומרת, אם יש לך חיידקים, זו נחמה פורטה.
אפילו בשיניים.
יש להם אורגניזמים בשיניים, הם לא לבד.
נכון.
אז הנה, אנחנו הרווקים לא לבד.
שכחתי מי עומד מולי. הקופנים... תזכור שאין דבר כזה אורגניזם לבד בטבע, לדוגמה.
כן.
אנחנו הולכים ליער בן שמן, לאסוף פטריה שהיא מוכרת לכולם, שנקראת אורניה מצויה. אורניה לא יכולה להיות בלי האורן. אין מצב. בגלל שיש ביניהם סימביוזה, כאשר הפטריה יושבת קרוב לשורשים של האורן, היא לוקחת סוכר מהשורשים של האורן.
וואו.
והיא נותנת לו מתוך הקרקע זרחן וחנקן.
אז היא כן מחזירה לו משהו.
זה יחסים של סימביוזה.
יחסים של סימביוזה.
ראה סיפורנו על החזזית.
נכון. אבל איך זה שפטריה, אתה יודע מה, מיד, בתום השיר שנשמע מיד, אולי תספר לנו מדוע פטריות מחסלות את, את הפונדקאי. הרי לא הגיוני לחסל את מי שמערה.
הם כאילו אותה. מתאבדות.
כן?
כן, אבל הם, בינתיים מה הם עושות? הם גומרות מחזור גידול ומפזרות את הנבגים לדור הבא.
הבנתי. יפה.
יש פה תבונה מאוד מעניינת.
זה כל, ממש בגבול הרוע כבר.
כן, אבל זה קיים.
זה הטבע. אנחנו רוצים לעבור לעניין אחר, פייסבוק. בעבר רשת חברתית שחיברה את כולנו, והיום תחליף המציאות של כולנו. המקום שבו אף אחד לא עובד, לאף אחד לא רע, וכולם יושבים במסעדות יוקרה עם החברה ומציעים לנישואין ונוסעים מדי שנה לתאילנד 2017 ושותים מקוקוס. אז אתמול נאלצה הרשת החברתית לציית להוראת בית משפט ולהשיב את העמוד סטטוסים מצייצים לאחר שהוא הוסר לפני כמה שנים. לא נעסוק בשאלה האם ראוי היה להסיר את העמוד, כי התגלה שהעמוד פרסם סטטוסים תמורת כסף בלי לגלות לגולשים וכולי. אבל בכל מקרה אנחנו רוצים לדבר על המעמד, על הכוח האדיר של פייסבוק. יש לאחרונה פרסומים שטוענים שיש קשר בין הרשת החברתית לדיכאון של צעירים. אנחנו רוצים לדבר על הכוח של פייסבוק, מה יקרה עם הרשת בעתיד. אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור אשר עידן, מרצה על רשתות וחדשנות. שלום לך.
שלום לך.
שמע, זו הייתה הובלה ארוכה מאוד, ואנחנו בעיקר באמת נדבר על הכוח האדיר של הרשת החברתית הזו, שלא מאבדת מהכוח שלה כבר שנים.
כן, הרשת החברתית היא משהו הרבה הרבה יותר גדול מפייסבוק. פייסבוק זה רק חלק קטן מזה, אולי החלק הבולט ביותר, אבל זה רק קצה קרחון, וקצה הקרחון הזה הולך להתפורר בשנתיים שלוש הקרובות, כי מי שיפורר את פייסבוק זה הביטקוין.
כן?
כן, הביטקוין כבר עבר אתמול את השווי של פייסבוק. פייסבוק שווה בוקר משהו כמו 530 מיליארד דולר.
וואו.
הביטקוין ונגזרותיו שווים היום 630 מיליארד דולר, כלומר הם עברו כבר את פייסבוק ועברו את האמזון, המטבעות האלה החדשים, הכסף החדש, הכסף הרשתי, וזה מעיד על זה שיש פה תופעה שאנחנו רואים רק קצה הקרחון ומסרבים להסתכל מה שקורה למטה. מה שקורה למטה זה תופעה חדשה שהופיעה לפני עשרות שנים, זה כוח הרשת, רשתות של מחשבים ורשתות של בני אדם, ורשתות של נמלים ורשתות של פטריות שהזכרת קודם, הם הדבר החדש, וזה נקרא הכוח החמישי, כוח הרשת. זה כוח טבע שמתגלה יותר ויותר בזמן האחרון.
אני רק ברשותך אשאל שאלת תם, הרי אין תחרות בין פייסבוק לבין הביטקוין, נכון? אלה
יש
ועודך,
בוודאי, זה תחרות שעצומה, מפני ש פייסבוק, ששווה היום 500 ומשהו מיליארד דולר, יכולת להיכנס רק אחרי שכל המיליארדרים וקרנות הון הסיכון יכלו לקנות אותה בשלב הראשון, והם הרוויחו על זה 4,000 ו-15,000 אחוזים. ואנחנו נכנסנו רק שלב יותר מאוחר, ובחנו 70 אחוז או משהו כזה. עכשיו, הביטקוין והאיתריום וכל המטבעות החדשים האלה, הם מאפשרים לכל אדם להיכנס לפייסבוק שהיום התחיל, סטארט-אפ שהיום התחיל, אתה יכול לקנות ב-100 שקל או ב-1,000 שקל, אתה יכול לקנות מניות בזה, באמצעות מטבע, מטבע כמו הביטקוין וזה, ולכן היום יש 3-4 רשתות חברתיות, 3-4 רשתות חברתיות, שמאיימות על פייסבוק, אחת מהן אפילו ישראלית, היא נקראת סינריו, שהיא רשת חברתית שאם אתה עושה לייק, אתה מקבל כסף, אם אתה כותב סטטוס, אתה
אוקיי, אז רגע, אתה קודם כל מדהים אותנו עם הטענה שאתה אומר שהכוח של פייסבוק ילך וירד, כי כן יש מתחרים לפלטפורמה הזו?
א', יש כבר כמה מתחרים שמשלמים לנו, כלומר הם אומרים אם פייסבוק שווה 500 מיליארד, הם לא כאלה קנטנים, אומרים אנחנו, הפייסבוק החדש ניקח 250 מיליארד, ו-250 אנחנו נחלק לעם, להם.
וואו.
כן.
אוקיי, מעניין מאוד.
זה המשמעות של הביטקוין והאיתריום, ש אתה יכול להרוויח הרבה כסף, להיות מיליארדר, אבל מספיק שיהיה לך, נגיד, 2 מיליארד בוא נחלק לאלה שתומכים בנו, אלה שכותבים. הרי אלה שכותבים, הם קוראים לפייסבוק לעלות. אלה שעושים לייקים, אנחנו המון, אנחנו גורמים.
זהו, שאנשים לא מבינים באמת שהכוח של הרשת הזו היא שאנחנו עובדים עבור הרשת. אנחנו מייצרים את התוכן, והרשת לא עושה שום דבר מלבד לספק ברזלים.
נכון. ברגע שבאו כמה צעירים, כולל ישראלי הזה, הבחור הזה מסינריו, ואומר, אני הולך לשלם לכם עבור כל וידאו שאתם שמים, כל פודקאסט שאתם משדרים, כל תמונה, אז הרבה אנשים ירצו להשתתף בחגיגה, שיהיה להם הבריאות, שיהיו מיליארדרים, אבל שיתנו חצי מהמיליארדים לאלה שיצרו אותם, אתה מבין? זו הנקודה, והביטקוין מאפשר את זה. ולכן הביטקוין הולך ועולה, לכן הוא עלה השנה ב-2,000%, כלומר על $1,000, הייתה היום מקבל $20,000, בדיוק בדצמבר 2016, חלפה שנה, ולכן אנשים מתחילים להביא את זה, והסימון ל-99% מהאנשים נפל רק השנה לצערי, ולא לפני שנתיים, שלוש.
אז דוקטור אשר עידן, שהוא מרצה על רשתות וחדשנות, טוען שמתישהו נפל לאנושות הסימון, שאנחנו בעצם כולנו עובדים חינם עבור פייסבוק, והנה קמות רשתות מתחרות שמשלמות לנו כסף ולא צוברות את כל ההון אצלם והופכות למולטי-מולטי מיליארדריות.
כן, כן, זו בדיוק הנקודה, זה נוגע גם לפייסבוק, זה נוגע לגוגל, זה נוגע למייקרוסופט שהפכה לרשת חברתית, היא קנתה את הרשת החברתית המקצועית שנקראת לינקדין, שזה רשת לגיוס עובדים. היום אמזון כבר התחילה להפעיל רשת חברתית הרבה יותר מסוכנת, שנקראת רובוטים של אקו, שיש 20 מיליון כאלה בבתים, שאתה מדבר איתם, ואז הם בעצם מעבירים לאמזון את כל המידע על מה שקורה בבית. וארבעת הרשתות הגדולות האלה, אמזון, גוגל, פייסבוק ומייקרוסופט, הם בעצם עכשיו מאוימות על ידי הביטקוין, שכאמור הוא חלף כבר שבוע שעבר על פני פייסבוק וחלף על פני אמזון. הבאים בתור הוא יחלוף כנראה אפילו עוד היום על פני מייקרוסופט.
וואו. שמע, אלה תהליכים מדהימים, כפי שאנחנו ראינו או הבחנו, אז הכוח של הפייסבוק, יש אומנם רשתות חברתיות, וגם חלקן נרכשו על ידי פייסבוק. אבל
כן, וואטסאפ נמכר ב-19 וואטסאפ, מיליארד.
גם האינסטגרם שייך לפייסבוק.
נכון, האינסטגרם מתחרה בסנאפצ'אט, וסנאפצ'אט כנראה שזה העתיד של הרשתות החברתיות, כי סנאפצ'אט היא חושבת במושגים של ויזואליות, בעוד שעדיין פייסבוק חושבת במושגים של טקסטואליות.
טוב, אז זה אומר שכן צפויים לקרות שינויים, קפיצות קוונטיות גם בתחום הזה של הרשתות החברתיות. לא סיימנו, לא נסיים את החיים עם פייסבוק.
השורה התחתונה, לא לשכוח, הרשת החברתית זו תופעה שהיא גדולה בערך פי 1,000 מפייסבוק, היא פעלה באביב הערבי, הרשת החברתית היא פעלה במחאה, היא פועלת עכשיו בתחום הכסף, בביטקוין, והיא אוטוטו עומד להיכנס לתחום החקלאות, לתחום התעשייה. הרשת הולכת להיכנס לחרסם את כל העולם. אנחנו רק בראשית הדרך.
וואו. זאת אומרת, פייסבוק זה רק קצה הקרחון, וגם זה עשוי להשתנות.
זה השתנה בטוח. כבר השתנה, אני אומר לך, זה שהביטקוין עבר את פייסבוק, זה דבר שלפני שנה היו אומרים, רק משוגע יכול לחשוב שמטבע כל כך הזוי יכול לעבור את פייסבוק.
נכון, זה היה דיבור שמדובר בקוריוז.
זה קוריוז ששווה פי 6 מהתקציב של כל מדינת ישראל, קשה להגיד שהוא קוריוז.
וואו. טוב, שמע, אני לא יודע אם זה נותן תקווה או לא, אולי גם לא נכון להביע עמדה, כי גם אין לנו מספיק נתונים, אבל אתה אומר שכן צפויות לקרות תמורות גם בתחום הרשתות החברתיות, דברים השתנו, ועיקר אנשים יבינו שאנחנו בעצם עובדים בחינם.
עובדים בחינם.
מחלים את זמננו ואת המשאבים שלנו ואת הכישרון שלנו, אנחנו מצלמים תמונות, אנחנו כותבים סטטוסים מצחיקים, אז יש כאלה שכן ממנפים את זה למזמינים אנשים להופעות שלהם וכו', אני מכיר את זה גם מחברה
אסטרנית. כן, כן, לא, בהחלט.
יש כאלה שמפיקים כסף מפייסבוק.
בוודאי, אני יכול להגיד שאנחנו יודעים שבערך מתוך ה-500 מיליארד, פייסבוק כאילו במרכאות מחלקת כל שנה, 2-5 מיליארד, כלומר אחוז אחד היא מחלקת, אבל אפשר לחלק גם 10%.
גם בוא נאמר את האמת, הפרסום בפייסבוק הולך והופך להיות יקר יותר.
נכון. כל דבר שיש לו ביקוש גבוה, המחיר שלו עולה, אבל אני מציע לכם בפעם הבאה תעשו תוכנית רק על התרבות של הביטקוין, כי יש פה תרבות חדשה לגמרי.
אחת אנחנו נשמח, ואנחנו גם כמובן, אני אפנה לעורכת ולמפיקה ענת רחל אורי, לזמן אותך, אם כמובן תסכים להגיע לכאן, ולדבר באמת על הנושא הזה, זה היה מרתק בעיניי. תודה מעומק הלב לדוקטור אשר עידן, מרצה על רשתות וחדשנות, תודה רבה.
תודה. תודה לך, ביי.
דיברנו על ההבדל בין פטריות מאכל לפטריות שאסור לאכול, פטריות רעילות, והבנו שעדיף לא לעסוק, לא להתעסק בזה, פשוט לא, ובאופן כללי, לא לתת לילדים לאכול פטריות, זה לא בריא, הן עשויות מחומר שגם חרקים עשויים ממנו והוא קשה לעיכול. דיברנו על פטריות ששינו את מהלך ההיסטוריה האנושית, וגם פטריית כמהין, קילו כמהין, ששווה אלפי שקלים. אתה מכיר את פטריות הכמהין, נכון?
כן, ואני רוצה להגיד משהו על יחסים של פטריות עם אורגניזמים אחרים.
אוקיי. כפי שאמרנו, חלק טפילים וחלק לא.
נכון, אבל יש חלק שחי בסימביוזה עם אורגניזמים אחרים. ראה שיחתנו מלפני כמה חודשים.
כן.
פטריות חברו יחד עם עצות, ואז נוצרה המערכת הכפולה שנקראת חזזית, ואנחנו יודעים היום שחזזית בנויה משלושה אורגניזמים.
חזזית.
בנויה מפטריה, מעצה ומעוד פטריה שנקראת שמרים, וואו. ואת זה לא ידעו במשך 140 שנה.
כל אחורה. הדבר הזה יוצר מבנה מיוחד של כמה
אורגניזמים שחיים ביחסים של ניצול הדדי.
וואו.
אסור לקרוא לזה שיתוף, אלא זה ניצול הדדי.
כן.
עכשיו, אחד מהמקרים שבהם יש פטריה שחיה בקשר עם אורגניזם אחר, זה המקרה של כמהין שמתיישבת קרוב לשורשים של עצים מסוימים, או צמחים אחרים.
כן.
ואז הצמח העילאי בא על הפרחים, כמו למשל עץ אגוז, אגוזי לוז, הוא מייצר סוכר, הסוכר הזה יורד בזרם שיורד, שנקרא זרם היורד, והפטריה יושבת על השורשים של אותו עץ, במקרה הזה אגוז לוז.
וואו.
או אלשר. ומי זאת הפטריה? כמהין.
כמהין, אגב, היא קרויה כך, כי היא כמובן...
כמהה לאור.
כן, כמהה לאור, נכון.
והכמהין זו הפטריה היקרה ביותר בעולם.
וואו.
והן לא נמכרות סתם, אלא הן נמכרות במחירה פומבית.
אה, כן, ממש כמו כן, דגי אתונה כן, אצל היפנים.
באיטליה.
וואו.
אבל זו מחירה פומבית, ומדי פעם אתה רואה ברשומות מה המחיר שהשיג גוש כזה של כמהין.
יש הבדל בין הפטריות או שלא?
כן, כן, יש כמהין לבנות.
אה, מה אתה אומר?
וכמהין שחורות.
די.
וזה שייך למינים שונים של פטריות, אפילו לסוגים שונים.
ואיך באמת מוצאים את הפטריות?
בעזרת כלבים מעולפים ובעזרת חזירים מעולפים.
די.
באיטליה, בצפון איטליה, יש אזור שנקרא לנגה, ושם באזור הזה יש אנשים עם כלבים מעולפים, שהולכים בתוך מטעים של אגוז, ומרחרחים מעבר, מבעד לאדמה.
וואו.
וככה הם מוצאים. הכלב מריח, מתחיל לקשקש בזנב, קצת לחפור, הבעלים מזיז אותו הצידה, נותן לו איזה פיתוי, איזה משהו נחמד לאכול, והוא גורף לתוך כיסו כמהה כזאת.
כמהה אחת, כן.
וכמהה כזאת, אחר כך הוא מוכר אותה למסעדות.
וואו, גם בישראל יש פטריות כמהים?
אז עכשיו, זה די מסתורי ודי סודי.
כי לי יש כלב מעולף וחזיר מעולף.
זה טוב.
מה נותר לי?
שימצאו אחד את השני בינתיים. אבל... בתור...
זה שעשוע בבית.
שעשוע בבית. על כל פנים, בארץ יש שמועות שבצפון...
כן?
כביכול מגדלים כמהים, אני לא יודע על זה, אין על זה פרסום יותר, וההודעה החד פעמית הזאת נעלמה.
מעניין.
אבל יש מישהו שכנראה הרבה שנים כבר מחפש את זה, כדי לעשות קופה.
יש אפילו מושב בישראל שנקרא כמהין, בנגב.
כן.
אבל יש שמועות שבאופן...
אבל אני אגיד לך, בנגב דווקא אני מכיר את זה מקודם.
כן.
כי על יד הכור האטומי,
לא חשוב מקום. לא, אל תגיד כור אטומי. על יד משהו בדרום.
אז שם יש... מישור
כמהין
מגודר.
שם זוהרות,
לא,
פטריות
לא,
זוהרות.
לא, לא. אזור מגודר.
כן.
ואני באתי לשם פעם לחפש כמהין, ותוך דקה היו שני ג'יפים של משמר הגבול.
ברור מה אתה...
באו לשאול מה...
ואנונו שתיים.
שמה אני מחפש שם.
ברור.
והיה לי מזל שהיה לי בתיק, הייתי אז סטודנט, היה לי תיק, מכתב מהספרייה של אוניברסיטת תל אביב, שאני חייב ספר. אז זה היה המסמך היחידי שיכולתי להראות להם, שאני לא מרגל.
מצחיק. זאת אומרת, אם אתם רוצים לחפש פטריות כמהין, אל תעשו את זה בקרבת כל מיני מקומות ביטחוניים.
נכון. אז למה אני מזכיר את המקום הזה, שנקרא מישור ימין ומישור רותם? כי שם יש צמחים, ועל יד הצמחים האלה,
כן.
גדלות פטריות כמהין. והבדואים שמסתובבים באזור, יודעים לספר שהכמהין מופיעות מעל הקרקע אחרי לילות עם ברקים.
אה, יש, ויש קשר?
רגע.
אה, וואו.
הבדואים אומרים, אני לא סומך את ידיי על המילה הזו, אבל זה כן נכון.
אחרי ברקים מופיעות פטריות כמהין.
ככה הם אומרים, על כל פנים.
וואו.
אין איזה שום אחיזה בשום דבר.
זה עדיין אמיתי. סיפור מרתק.
אבל זה כנראה קשור לעונה של הגשמים המעטים שיש בנגב.
כן.
עכשיו, המעניין הוא שהמינים והסוגים של הקמאין שיש בנגב, בלטינית השם שלהם זו טירמניה וטרפציה.
כן.
זה השמות של הקמאין של הנגב. ובערבית, איך הם קוראים לזה הבדואים? טירמן וטרפז. איך זה קרה? כן. כמו השם הלטיני. ואנחנו לא מבינים בכלל איך זה יתגלגל.
השם
וואו. הלטיני והשם בערבית זה אותו שם.
די.
זה די נדיר מצב כזה.
כן, אבל זה צירוף מקרים.
אבל הבדואים לא לוקחים את הקמאין,
כן.
ומוכרים את זה בשוק בבאר שבע.
אה.
עכשיו, במרוקו ראיתי על יד הכביש הרימות של קמאין, והמרוקאי יושב לשם בצל, והאוטובוסים עוצרים, וחלק מהם בא וקונה את הקמאין.
די.
זה עולה הרבה כסף.
כן, יש לזה באמת ריח מוזר וטעם, מוזר מאוד מאופיין.
אני לא משוגע על זה, לא, לא.
זה מעניין.
מעניין, המילה מעניין היא טובה.
מעניין, לא, כי זה באמת לא, זה לא שוקולד טעים.
נכון, נכון, אבל זה תוספת למזון.
אגב, גם יש קשר בין שוקולד לבין כמהין, כי הפטריה עצמה, הכמהה, נקראת גם טרפל לשוקולד.
נכון, נכון.
קוראים כך כי הוא מזכיר את פטריית הכמהים.
רק בצורה, רק בצורה.
בצורה, ודאי. בצורה ובהזיות.
נכון.
כן. נכון. אוקיי, אנחנו נשמע שיר, ואז נעבור לעוד פטריות. יש כאן גם פטריה שאם לא עושים אותה, אתה אומר שהיא משנה את התודעה, והנה אתה לועס אותה עכשיו. סתם לא. האם אתה חוגג את חג החנוכה, פרופסור גרטי?
כן, אפשר להגיד שכן.
אפשר להגיד? אני שומע נימה של פיקפוק.
לא, כי אני, השנה הזו לא אכלתי אף סופגניה.
אז אנחנו רוצים כמובן להפתיע אותך.
במה?
לא, זה לא ברור, במה. אנחנו עד נשלח את הגברת ענת רחל אורי לרכוש לך סופגניה בתום השידור, אם אתה רוצה. תוכל?
לא.
לא. אוקיי, אנחנו בחנוכה, האם אתה מדליק נרות בחנוכה?
כן.
כן, גם אני. אז אנחנו, כמובן, רוב עם ישראל מקיים את הנוהג, את המנהג הזה של הדלקת נרות. אנחנו רוצים להבין איך התחיל כל הדבר הזה של הדלקת נרות. מי אמר בכלל שצריך לגרש את החושך? מה רע בחושך? מדוע יש לסלק אותו באמצעות אור? אנחנו רוצים לומר שלום לרב דוקטור פול שרל פוקס. שלום לך, שהוא מרצה במכון שכטר ופסיכולוג קליני. שלום לך.
בוקר טוב, שלום וברכה. למען הסדר טוב, אני אגיד, אני רק אכלתי חצי סופגניה.
חצי? אוקיי, אז אני לא נגעתי בזה, כי אני נלחם בתוצאות של מה שהסופגניות עושות, ואתה גם לא אכלת. אוקיי, פרופסור גרטי. אוקיי, אבל קיימת חצי מצווה, אם זה בכלל נחשב.
הדלקנו נרות.
כן, לא, נרות זה גם טוב. אבל באמת, מדוע אנחנו רוצים לגרש את החושך? האם החושך לא עבר תהליך של דמוניזציה? הרי מה רע בחושך?
אני חושב שלמעשה המקור של הפחד של החושך בא מבחינה ביולוגית אבולוציונית, שלמעשה כל חיה בהמה שפעילה ביום לא כל כך נוח בזמן של החושך, בחשיכה. אנחנו לא רואים כל כך טוב, ואנחנו שומעים דברים שאנחנו אולי מדמיינים אותם, ולכן לאנושות, לא לפני רק 2,000 שנה, אבל 5,000 ו-10,000 שנים, פחדו מהחושך, ותמיד חיפשו מקום מסתור, כי החושך היה מפחיד, כי יכול להיות שאתה תתערף, ואז אתה לא תמשיך לחיות.
אז קודם כל יפה, והנה למדנו משהו, באמת החשש מהחושך הוא לא, כמובן שיש חשש מטאפורי, כי חושך הוא גם מטאפורה, אבל באבולוציה באמת היונקים ובני האדם חששו יותר מהחושך, כי אנחנו פחות מוגנים, אפשר לטרוף אותנו יותר בקלות בחושך, ולכן בני האדם ושאר היונקים באופן כללי יצורים הרבה יותר זהירים בחושך. זה נכון, אלה שעות יותר קשות ומסוכנות.
נכון, בדיוק.
אוקיי, וזו הסיבה
באמת? ולכן אנחנו צריכים לגרש את החושך.
אה, וואו. אוקיי, אז הנה ענינו על השאלה הזו, אבל עדיין יש משמעות, להדלקה של אש יש משמעות גם דתית וגם רוחנית, נכון? יש משהו באש שיש בו מעבר לתהליך ההתחמצנות הזה.
כן, באש עצמו יש משהו מאוד רוחני, אבל בוודאי בתקופה שבין חודש תשרי לחודש אדר, בין ספטמבר לבין מרץ למשל, יש הכי הרבה חגים בהמספירה הצפונית. כמובן בהמספירה הדרומית אנחנו נחשוב על זה אחרת לגמרי. אבל בתקופה הזאת אנחנו רואים הכי הרבה חגים בכלל, ובתוכם יש הרבה מאוד חגים שקשורים להדלקת אש, לנורות ולאורים.
כן, אגב, יש חגים, חגי אורים, חגים שעוסקים באור באמת, שהם לא ביהדות בהכרח, שקדמו למשל החנוכה?
בתקופה של בערך, תקופת המשנה אולי קצת לפני, תקופת בית שני, היו הרבה מאוד חגים בתקופה הזאת, סול איביקטוס למשל, זה חג יווני רומאי, ששם זה החג שהאדם כובש ביחד עם השמש את החושך המפחיד.
וואו, זאת אומרת, אנחנו לא המצאנו את הטריק הזה של להילחם בחושך.
נכון, אנחנו אימצנו את זה, אנחנו גיירנו את זה למשל.
כן, אוקיי. כן,
המשנה מספרת לנו על שני חגים שהיו באותה זמן, סטרונינה וגם כן קלנדה, שחגו בתקופת טבת, שתקופת טבת באה בערך עכשיו, כשהלילה הכי ארוך, והיום הכי קצר, בדרך כלל יוצא ב-21 בדצמבר, ויש שני חגים, היו שני חגים בתקופת המשנה, הרבנים הכירו אותם, ואז לדעתי מה שקרה זה שהרבנים ראו והבינו את הקושי של האנושות להתמודד, ראו חגים אחרים בקרב האנשים האחרים שישבו בארץ ישראל, ופחדו שהיהודי יחגוג את החגים של האחרים, אז כדי, על מנת להימנע מהתבוללות, הם אמרו, בוא ניתן ליהודים גם כן חג חנוכה.
אז זהו, מעניין באמת, מה העדות המוקדמת ביותר להדלקה של נר חנוכה?
העדות המוקדמת, כחג אנחנו רואים את זה בתקופת של המשנה. אנחנו יודעים שכשהמכבים כבשו וחינכו מחדש את בית המקדש, הם הדליקו נרות, אבל הם לא אמרו את זה כחג, אלא אמרו את זה כי אנחנו רוצים להדליק את המנורה שתמיד דלקה בבית המקדש. הם לא אמרו את זה שזה קשור דווקא לחג, אלא לכיבוש. בדרך כלל אנחנו רואים את המצווה של להדליק נר של חנוכה, זה מציווי בזמן המשנה.
אוקיי, טוב, זה היה מרתק. אנחנו רוצים להודות לך מעומק הלב, לרב דוקטור פול שרל פוקס, מרצה במכון שכטר ופסיכולוג קליני. תודה רבה.
תודה לכם.
טוב, ועכשיו אנחנו ממשיכים את ספיישל הפטריות שלנו עם פרופסור יעקב גרטי, שאנחנו בעצם ננצל את הדקות האחרונות של השעה השנייה שלנו ברשותך לסכם את הנושא, ואולי לדבר מעט על פטריות בטבע ברשותך, אם תוכל רק ליטול את האוזניות שנראות כשתי פטריות כמובן. והנה, בוא נסכם את נושא הפטריות, סכם לנו מה למדנו בשעתיים הללו.
קודם כל, הפטריות, החלטנו שהן שייכות לעולם עצמאי, שנקרא ממלכת הפטריות.
לא מדובר בצמח.
ממש לא.
כי צמח מסוגל להמיר אור לסוכר, הוא מבצע פוטוסינתזה.
נכון.
והן לא, הפטריות לא.
נכון.
אבל אמרת לי שזו טעות לומר שכל פטריה היא טפילה, כי יש כאלה שהן לא טפילות.
נכון, יש פטריות.
כן.
שחיות על גבי קומפוסט, כן. ועלים רקובים, והן לא פוגעות באף אחד, והן חיות יפה מאוד, ואנחנו מגדלים אותן על מצע אורגני כמו קומפוסט, וכך אנחנו מקבלים את הפטריות האלה, מה שנקרא השמפיניונים, שאנחנו קונים בסופר, כי הן צריכות חומר אורגני.
אוקיי.
אנחנו צריכים לספק להן את הסוכר.
כן, כי הן כמונו. ואתה גם הבאת לכאן סלסילה ששדדת מילדה שנתקלת בדרך, כיפה אדומה.
נכון.
כמובן בהיטול, אבל בסלסילה היו למשל...
מוצרים?
כן, שכולם מופקים באמצעות פטריות, כמו למשל בירה.
שעושים משמרים.
משמרים, שזה סוג של פטריות.
יין.
יין.
שעושים משמרים.
יפה, לחם.
שעושים משמרים.
שמרים.
וגבינות.
גבינות.
שמשתמשים, וואו. בפטריות, כדי לתת להם את הטעם המיוחד. לגבינת הרוקפור ולגבינת הקממבר.
אז הפטריות הן חלק חשוב מהחיים שלנו, למרות שהזכרת שיש פטריות גם רעילות, וחלק מהפטריות גם חיסלו יבולים וגרמו לרעב ולמוות של רבים.
נכון, רבים מאוד, כולל הפטריה שנקראת פיטופתורה אינפסטנס, שגורמת למחלת הקימשון בתפוחי האדמה, וזה גרם למוות נורא באירלנד.
אוקיי.
והאירים לא סולחים לבריטים על כל העניין הזה. יש אנשים מאירלנד שממשיכים היום לאסוף כספים בשביל עמים רעבים, למשל בוב גלדוף עשה קונצרט למען אפריקאים רעבים,
כן.
ואסף הרבה כספים, ועוד זמרת אחת בשם שיינידו קונור, שמישהו אולי מכיר אותה פה, גם היא אספה כספים בשביל רעבים בעולם, והם אירים במוצא שלהם. זאת אומרת, הם ממשיכים לתרום לאנשים רעבים. כי הרעב באירלנד זה לא סתם משהו טכני, זה דבר מכונן, מכונן. בוודאי, בוודאי.
כמו שקצת השואה עבור העם היהודי.
נכון, נכון, נכון. אז זה נושא, זה נושאים שנגענו בהם. דיברנו על הפניצילין.
נכון.
ששינה את האנושות.
סוף, נזכיר שהאנטיביוטיקה היא חומר, הפניצילין, האנטיביוטיקה הראשונה, הופק מפטריות.
נכון.
כן.
ו... דיברנו גם
על... דיברת על הריסוס המיוחד של, של המלחמה בפטריות באמצעות חומר משלשל, או ריסוס של חומר מסוים שהתחיל כגילוי.
התחיל כחומר משלשל, והפך להיות פונגיציד.
וואו.
וזה קרה בקשוטית הגפן בצרפת, על ידי מיירדה באזור העיר בורדו, ומאז מרססים בחומר שנקרא מרק בורדו, שהוא לא מרק בכלל, אלא גופת נחושת יחד עם סיד כבוי.
לא מרק ולא בורדו.
נכון. ולכן... ההיסטוריה הזאת של הפטריות באמת שינתה את העולם. האדם למד להילחם בהם, לא עד הסוף, ויש עדיין פטריות שפוגעות בכל מיני גידולים חקלאיים, ואנחנו מנסים למנוע את זה על ידי טיפוח גנטי. זאת היום...
שינוי יצירת מוטציות מתאימות
נכון,
למלחמה באותן נכון. פטריות.
עכשיו רציתי עוד נושא אחד אחרון בנושא
בבקשה.
פטריות.
כן.
יש להם עוד ערך. הם מפרקות עץ ועלים. ואם ביער לא היו פטריות וחיידקים, בשביל הגילוי הנאות, גם חיידקים.
הם העובדים הסניטריים,
נכון,
המנקים.
אז היער היה הולך ומתמלא בערימות של אצטרובלים, ומחטים של אורן, עד גובה יותר גדול מהעצים.
וואו.
היה עושה להם חושך. לכן הפטריות, באופן, כמו איזה פועלות ניקיון שקטות, אילמות, שלא עושות רעש ולא דורשות תנאים סוציאליים, מנקות את היער כל הזמן.
או עובדי קבלן של הטבע.
נניח.
פחות.
לא דוגמה טובה.
לא, הסתבכתי.
זה לא דוגמה טובה. הפטריות עושות עבודה מאוד חשובה. ויש מקרים באזורים מאוד קשומים, שהעירייה בברזיל, בכל מיני מקומות, שמה ספסלים... בגינות הציבוריות.
כן.
ויש שם כל כך הרבה גשם, והתנאים כל כך טובים, שפטריות מתיישבות על הספסלים.
די, וואו.
וזה דבר מדהים. עכשיו, הפטריה היא הגדולה הענקית שהבאתי קודם, בהוקית.
כן.
ראוי להגיד...
המדפית הזו, זו עם המדף.
פטריית מדף. ראוי להגיד קודם כל איך היא הגיעה אלינו.
כן.
באוניברסיטת תל אביב חנכו מוזיאון חדש לאוספים ביולוגיים. מוזיאום לטבע, שנדבן... נתן הרבה כסף, ועשו את האוסף הזה.
זה משהו שהוא פתוח כרגע לציבור?
אני לא יודע אם פתוח לציבור.
לדעתי בימים אלה הוא מוקם, נכון?
מוקם. ובתוך האוסף הזה, שאחראית לו מתנדבת, בשם ברור יגל, יש אוספים שונים. יש אוסף חזזיות, ואוסף עצות, ואוסף פטריות. ומתוך האוסף הזה, שהוא על שמו של פרופסור ניסן בנימיני, שהוא בעצם... היה איש הפטריות של האוניברסיטה אצלנו הרבה שנים.
Okay.
בתוך האוסף הזה יש פטריות משומרות, מקוטלגות, מוגדרות, והפטריה הענקית הזאת שהבאתי, שזאת, שברוריה נתנה לי לפני כמה ימים,
okay.
זה באמת פטריה הגדולה ביותר שיש בישראל.
וואו.
והפטריה הזאת יש לה שימוש במזרח הרחוק.
כמה?
Okay, עושים מיצוי שלה, וזה תרופה.
תן לי לנחש לכוח הגבר, כל דבר...
לא, זה לא הייתי יודע, לא הייתי עונה לך, כי אני לא יודע, אבל הפטריה הזאת, עושים ממנה מיצוי, יש לה גם שמות מקומיים בסין, בווייטנאם, בטיבט, זה פטריה חשובה מאוד. עכשיו, מה פתאום המזרח רחוקים הלכו לפטריה הזו? למה החליטו שזה ייתן לנו שיפור בחיים ואריכות ימים,
okay.
כי יש להם אמונה מאוד תמימה. מי שחי הרבה, אם אוכלים אותו, אז גם אנחנו נחיה הרבה.
כן, זה, כאן אני חושד בחברים האלה, אבל, אבל זו חשיבה מעניינת.
בכל פנים, זאת הסיבה שהפטריה הזאת כל כך בשימוש, והיום אפשר לקנות סלסלה עם נסורת,
די.
ומדביקים לך אותה בנבגים של הפטריה, ואתה שם את זה בסלון,
די.
ומדי כמה שבועות אתה קוצר את הפטריה, ומכניס אותה לתוך המשקאות שלך.
אנחנו רוצים להודות מעומק הלב לפרופסור יעקב גרטי, שהוא בוטני ואגרונום מאוניברסיטת תל אביב, וגם לכל מי שעמל על המשדר הזה, עורכת המשדר ינת רחל אורי, המפיקה ינת רחל אורי 2, על הביצוע הטכני נדב זילברשטיין, תודה רבה למאפרת דניאל בניירר, ותודה רבה ליגל שפירה, שמלווה את המשדר הזה באמצעות הוואטסאפ. שוב תודה לך פרופסור גרטי, אנחנו כאן בתוכנית מיוחדת מחר, תודה לך על כל ענייני הפטריות, אתה שב אלינו, נכון? בקרוב.
כן, כן.
בקרוב זה אומר מדי שבוע.
כן, זאת... אין לי לחשוב על זה.
אוקיי. Okay. Thank you.